מי עומד כל היום? טוב, אמת, רציתי לדבר על החשיבות, שחוות הצעירות וחוות המבוגרות, ורק כתבתי שעת נשים בשביל שתבוא. טוב, אני אשתדל היום לחלק את הדברים לשניים. א', התייחסות לנושא ההלכתי באיזושהי סקירה מסוימת, מי שזוכר והיה פה בקיץ, אז בשבת פרשת פנחס נדמה לי, נתתי איזה שיעור ביותר מסודר ונרחב, והמה בכתובים לא מוקלט כי זה היה בשבת, אבל אני אתן פה את תמצית הדברים, איזושהי סקירה מלמעלה גם לצד ההלכתי, כי הוא א' הוא חשוב, וב' אין טעם לדבר באוויר סיסמאות, ובלי להכיר גם את הנקודה ההלכתית. וכמובן, החצי השני התייחס לא רק לצד ההלכתי, אלא גם לצד, נקרא לזה אומרת, ההקשר הרחב יותר של הדברים, גם בגלל נשים וגם בגלל היחס למדינה ולצבא בכלל. טוב, נתחיל מהדבר הבא. הנושא של שעת נשים הוא נושא שהפך להיות בוער כמובן בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, כתוצאה משינויים שחלו בחברה, ובעצם, אבל פה אני חושב שחשוב להדגיש, יש שני סוגי שינויים שצריך להתייחס אליהם. אחד זה המפגש או נקודה שקם מהציבור הדתי לחילוני, נקודה אחרת היא תהליכים פנימיים בתוך הציבור הדתי כשלעצמו. וכרגע מתכוון, אני לא מתכוון כרגע להגיד ואם זה בגלל שבאו במגע עם חילוניים, אלא מתכוון לראות, הסוגיה הזאת היא סוגיה חשובה ובוערת בלי שום קשר לצבא. הבעיה הזאת מתעוררת יום יום בתיכונים, ודאי בחול, כל הזמן מגיעים שאלות מתיכונים בחוץ לארץ, איך באמת אפשר כן או לא לעשות פעילות עם שירת הבנות, זה מתרחש בבתי כנסת, כל אדם שיש במשפחה שלו, בנים, בנות, בנים ונשים שרוצים לשיר זמינות שבת, תנועות נוער, השאלות הללו הן לא התעוררו פתאום בבת אחד, השאלות הללו קיימו בתוך הציבור הדתי פנימה, ואני חושב שלא פחות חשוב להתייחס לזה, כי הנושא הזה הוא נושא משמעותי ביותר גם בתוך עולם הדתי. אז לכן אני אשתדל לדבר בעצם משני ערוצים. ערוץ אחד זה יעסוק בציבור, גם בציבור הכללי, וערוץ שני בתוך הציבור הדתי פנימה, כי כאמור לדעתי א' לא פחות חשוב, וב' עכשיו לפחות יש שם עדיין כמה פינות שהערוץ הזה יכול להתקיים בשקט ובלי כל ההתלהמות שלצערנו נכנסה לערוץ הראשון. טוב, אז נפתח צריך קודם כל בסקירה הלכתית הבסיסית כאמור. יש מיטב זיכרוני או מיטב ידיעתי בעצם ארבע גמרות שעוסקות בנושא הזה. יש גם גיטין דף זין, זימרא מינן דאסור, יש גמרא בסוטה דף ח' ומתת, מדברת שם גם כן שבתקופת החורבן, באחת הפולמוסים שם, אז בטלה השירה, ובעקבות זאת, הגמרא פחות יותר כותבת שם כך, שאם רק גברים שרים או רק נשים שרות, כך וכך, אם גברים נשים שרים ביחד איתך, זה יש בנאורת, רק משהו מתייחסת בכל אופן לכך שיש בעייתיות מרובה בשעת נשים בפרט, בכלל, ובשעה מעורבת בפרט, וזה מתואר שמצבעים מאוד עזים של בת ריצות. יש גמרא בברכות דף כ"ד שעוסקת כל באישה ערווה, במסגרת הסוגיות של מקור קריאת שמע כנגד הערווה, ויש גמרא בקידוש של דף עין, במסגרת סוגיית אין שואל בשלום אישה, שגם כן מצטטת את הדין של כל באישה אהובה. נקודה ראשונה וחשובה ביותר להדגשה, מדובר בשתי סוגיות שונות. יש בעצם שתיים שהם ארבע. ולמרות שבפעמים פוסקים ערבים, צריך לעשות פה הבחנה חדה וברורה, וגמר בגיטין מצד אחד, וסליחה, גמר בגיטין והגמר בסולטן מצד אחד, והגמרה בברכות וקידוש מצד שני. הגמרות בגיטין ובסולטה עניינם לא שירת נשים, עניינם שמחה בכלל. כשאתה ניתן לדון, וזה לא המקום הערב, האם הבעיה שהם שבגלל שסתם ככה בעולם הזה עשו לדעת שמפי שחוק, או שזה בגלל החורבן? כאילו, האם זה תוצאה של החורבן, או תוצאה של המציאות באשר היא? בין כך ובין כך, מה שבא מדבר שם זה הדבר הבא, זה בעיקר שירת מסבעות, בתי משתה, וזה גם המצוי שמתואר שם בגמר בסוטה, שמדובר בעברית אחרת, הבעיה המרכזית היא הוללות. הוללות שמלווה שירה, בירה, נשים, גברים, יין, קלות ראש, הוללות. ובעצם מה שמטריד את הגמרא שם, זה לא שאישה שרה. מה שמטריד את הגמרא, אווירת קלות ראש, שכמו אומרת, מלווה שם, נקרא זה מתירנות, מתירנות מינית, מתירנות של שתייה, מחירות, שאדם שם לא מקפיד על משמעת עצמית, יש הפקירות, הוללות, מתירנות, זה מה שמתיר את שתי הגמרות הללו. עכשיו, הגמרא אומרת שבמסגרות כאלו, אז מסגרות מעורבות גבוהות יותר לפעמים מאשר מסגרות נפרדות, אבל בעיית בעצם קלות ראש. שתי הגמרות האחרות, זה שברכות וקידושין, זו הבעיה שלהם. הבעיה שלהם היא בעיית, נקרא לזה הרהור עבירה, בכותרת הגדולה, הצניעות. זאת אומרת, זה אכן שייך לדיני צניעות וכו'. זאת אומרת, זה לא שייך לאיזשהו מציאות חברתית או איזו אווירה. זה משייך לנקודה הרבה יותר נקודתית, דיין ללכות צניעות, אם זה הרהור, אם זה בעיה בפני עצמה, אבל מדובר כמו בשני עולמות שונים. עכשיו, לגבי הראשון, עכשיו לכן אני גם חושב שלא ניתן להקיש בכך מאחד לשני. זאת אומרת, לקחת לגמר בסוטה והשתמש בה כקיטריון לגבי דיני כל אישה, אני דעתי זה לא נכון, כי כמו שם דנה כמו בסוג שירה מאוד מסוים, את דהיינו כמו שירת המסבעות ודומיהן. עכשיו, כנגד הסוג הזה, אני חושב שהתורה מקדשת מלחמה. וכנגד קלות ראש, אני לא מדבר כרגע חוש ומור, אבל קלות ראש במובן המור, שלוקחים את החיים ברצינות, שאין דרישות, שאין שליטה עצמית, מחירות, הנה המתירנות שהיא מלווה כמו אומרת בקלות ראש, וראיית העולם כי יכול ושתו אומרת, שחות בקו, הרוג צון אומרת, ובעצם לעשות משתות וסתם ליהנות מהחיים ותו לא, מבלי דפוק חשבון, לא לבין מה יקרה מחר, לא לאחריות המוסרית של האדם, לא לאחריותו כלפי העולם, לא לאחריותו כלפי אחרים, לא לאחריותו כלפי הקדוש ברוך הוא. כנגד קלות ראש, אני חושב שהתורה מלחמת חורמה. ונסיבות של מסיבות שיש בהם קלות ראש, ולאו דווקא מסיבות. כל דבר שמובא בקלות ראש, שזה מרת, אל יהיה חלקנו עמהם, שוב, אני לא מדבר כרגע שמותר להיות עם חוש הומור, ומותר גם לשמוח, ולא בעל תפקר כרגע איזושהי תפיסת עולם, נקרא לזה זעופה, ואמרת, וחסרת מרץ ואנרגיה. אני אומר, קלות ראש כמו במובן העמוק, איך שאתה תבין את הביטוי הזה, אמרת, ולא חסר במדינה לצערנו, מקומות שיכולים להדגים את זה, גם מעבר למחשבות. כנגד זה, כמו, אני חושב שאומרת, אין מה לחפש במקומות כאלו. זה מבחינת קלות ראש. אבל זה בכלל לא נוגע לסוגיה הזאת. ואם השאלתי, אתה מודה הפרק, הם משנה במסיבה, יש להם התפרקות טוטלית, וקלות ראש, רק את הרת הגברים. לא משנה. זאת אומרת, זאת אותה בעיה. זאת אומרת, כמו בהנחה של הגמרא, וגם בדרך כלל, במציאות שכשמוסיפים לתמהיל הזה, גם חברה מעורבת, זה רק מגביר את הבעיה. אבל זאת לא הבעיה, אומרת, אפשר הרבה פעמים לפגוש, אם זה לפעמים צבא, אם זה כל מקומות אחרים, גם חברות, התארת הגברים, שהם מלאים קלות ראש, ומצבם לא טוב יותר מאשר חברה שיש בה גם גברים וגם נשים. אז לכן, מבחינה חינוכית, ערכית, זה הבעיה הקריטית. זה לב העניין. אם תרצו, אני אמר את זה במשפט אחד, אבל זה לא נסער ולא לא נשאר כאלו. יש הבדל עצום בין שחייה מורבת של 20 תיכוניסטים, בנים ובנות, לבין משפחה ש... לבין משפחה. בגלל הנקודה הזאת ש... כשיש הרבה מאוד בנים ובנות ביחד בגילים מסוימים, אז החשש לקלות ראש הרבה יותר גדול מאשר משפחה מרת וכדומה. אז אני אומר, נושא קלות ראש, דעתי, הוא לב העניין, הוא לא לב הדיון הציבורי כרגע, ולא לב הנושא שמעת על הסדרים הציבורי. אני שואל את עצמי, כאדמת, כמחנך, או כאדם שחי את חייו, איפה הסכנה האמיתית עם הנקודה הזאת? בכלל בקלות ראש, בחיים בכלל, ונושא הזה בפרט. טוב, וכן, לצורך הדיון בשירת נשים, צריך את שתי המקודם להוריד בעצם מהתמונה. כי הם לא עסוקים, אלו לא מקורות שעסוקים בדיון השירת נשים כשעצמה. אלא הם עסוקים במשהו אחר, הם עסוקים כמו במה מידת השמחה וההוללות הראויה בחיים בכלל. טוב, עכשיו זה משאיר אותנו בעצם שתי גמרות, שמדברות הכל באישה אהובה. הגמרא בברכות היא נאמרת בהקשר של קריאת שמע. שבקריאת שמע יש סטנדרטים גבוהים יותר של התרחקות ממה שמוגדר כאהבה לצורך העניין, שזה בעצם מתחלק לשניים, או מקומות חשופים בגוף שעשוי כל קריאת שמע כנגדם, ולא יהיה בכלל עבד דבר. אז א', יש עשוי כל קריאת שמע כנגד אדם ערום, או שאדם עצמו הוא ערום וכן הלאה. שנית, זה כנגד צורה וכדומה. האם יש קשר בין השניים, או שמדובר בשתי בעיות שונות? אני חושב שזה מחלוקת ראשונים, אבל בכל אופן זה נעשה לשיעור כללי בפרק שלישי ברכות, לא לעכשיו. כל פנים, באותה מסגרת שבו עשו דבר כל קריאת שמע כנגד מקומות שהם נחשבים כערווה בגוף, אז מביאה שם שוק באישה אהובה, טבח באישה אהובה, שיער באישה אהובה, הכל באישה אהובה. מהקשר הסוגיה מאוד מאוד מתבקש ומסתבר מה שבאך ורק בקריאת שמע. אז בקריאת שמע יש רמת ריכוז, רמת קדושה אחרים לגמרי, ולא, וזה שחשוב להבין, שיש תופעות שהן חיוביות באופן עקרוני, או ניטרליות, אבל שתהיה באיזה מקום או באיזה זמן. באמת, אז יש דברים שהם קשירים למהדרין במקום מסוים, לא מקום אחר. כמו באמת, כשאתי בשביל התיכונית, אז ראש השיבה שם התפוצץ כמו הר געש רותח, על אחד שמעתי, על אחד שהדריך בני עקיבא, אמרתי עם חברה שלו מול המדרש, למרות שהוא תמך במון כללי בבני עקיבא, הוא אומר, לא בישיבה, הישיבה היא מקום שמת, זה לא מתאים כאן, כן מתאים בסניף וכן הלאה. אז מה שמתאים באמצע החיים לא מתאים בקריאת שמע, ושבין דברים שאולי הם טובים יפים כשעצמם, בקריאת שמע הם לא מתאימים. אז יש הרבה היגיון לטעון שכל הסוגיה עוסקת אך ורק בקריאת שמע, ויש ראשונים כאלה שאומרים את זה. מצד הסוגיה וברכות זה מאוד משכנע. וכמו יש יהודים מאוד חשובים מהראשונים שגם סבורים כך. דעקה, יש גמרא שנייה בקידוש נפיים. שם לא דעקי עצמה, ושם די ברור שמדובר, עשתה מגע באמצע היום בלי שום קשר כעצמה או תפילה עם נשים. ולכן, בסופו של דבר, קבוצה השנייה של ראשונים, את המושג כל בישה יובה, היא מיישמת לא רק כעצמה, אלא בכלל. וכאמור, הגמרא בברכות לא מושך כיוון הזה, אבל הגמרא בקידושין היא לכאורה די מפורשת בכיוון הזה, ואז יש לכם שתי אפשרויות, או להניח איזה מחלוקת לסוגיות, או להניח שהגמרא בקידושין היא זה דוסי שם די צדדי, כמובן אני לא רוצה לעסוק היום במקורות בהקשר הזה. כל מיני שמה בקידושין לא איכשהו מנטרלים אותה, או לחילופין שלוקחים אותם גם בקידושין, ולכן פוסקים שכל באישה אהובה זה גם ב... לא רק בקריאת שמע, אלא גם במילי דעלמא. וככה פחות יותר נפסק גם בשולחן ערוך בעקבות, לכל בעקבות הסוגיה הזאת. עד כאן, אז עד כאן בעצם אפשר לומר ככה. בסופו של דבר, יש לנו במקור שטוען שכל באישה אהובה, ושאדם לא אמור לשמוע, וכמו יש ראשונים שכנראה חשבו שצריך לנטרל את זה, וכרגע אני לא חושב איך עושים את זה. הייתה כאן קבוצה אחת שנטרלה את הגמרא הזאת, וקבוצה שנייה, שפחות בשולחן ערוך נפסקנו אותם, שלא מנטרלת אלא מקבלת את הגמרא הזאת כמשקפת את ההלכה. עד כאן הכל טוב ויפה. המשלת המיליון דולר, זה מה זה קול ואישה? הגמרא לא מגדירה איזה קול אסור לשמוע. היא לא אומרת האם אסור לשמוע קול זמר או קול דיבור. עכשיו, לו הגמרא הייתה מגדירה זו, או מסברה, מקום הדברים. בגמרא לא קדושים מקום שאסור לשמוע אישה מזמרת או שרה. כתוב קול באישה אהובה. מבלי שום התייחסות מה טיב הקול הזה. אין פירוט. עכשיו, דברים כפשוטם, בלתי אפשרי. לא ניתן לבוא ולומר שאסור לשמוע אישה מדברת. זה נגד ההיגיון, זה נגד הטבע, זה נגד הבריאה, זה גם נגד התנ"ך. אבל אני אפילו לא רוצה לבזות את עצמי להתחיל לצטט פה פסוקים של נשים מדברות בתנ"ך. כי זה מובן מאליו, זה לא צריך בשביל זה, כאילו, סברה למה להקרא. ברור לחלוטין שיש ברא עולם שמתקשרים גברים ונשים ביחד וכו'. אז אחרי, בהגדרה, המושג הזה חייב לבוא צמצום. אז על פניו יש חבורה מכובדת של כנראה שחושבת שהצמצום הזה הוא זמר לעומת דיבור. זה אולי מתקבל לדעת, אבל יש לי רק בעיה אחת. שמה בקידוש מדבר את הדיבור. מדבר שם שמישהו שייך דרישת שלום, כמישהו דיבר עם אישה בשביל שייך לדרישת שלום, אמרו לה, הרי אין שואלים משלום אישה כלל, אז בהקשר הזה משתמשים בביטוי כל באישה אהובה. זאת אומרת, מה שמדבר לכאורה באיזה דו-שיח שהיה שם. אז מה התשובה המתבקשת? התשובה מתבקשת שלא מדבר שהוא סתם דיבור, אלא מדבר בדיבור שיש בו איזשהו נימה של מיניות או שהמיניות או שהנשיות מתבטא דרך הדיבור. זאת אומרת, מחירות, ללך לפקידה בבנק ולדבר איתה, אז זה הגבל לא יכול באמת לאסור. הכוונה שם, לשאול בשלומה או לדרוש בשלומה, יש בה מרכיב מסוים שהוא מעבר לדו-שיח רגיל, אלא כבאמת, ברגע שזה הופך להיות אישי, מבטא את מערכת יחסים, מבטא את הנשיות, מבטא את המגדר, את המיניות, אז זה נאסר. במילים פחות או כאילו, הרשב"א כותב שם בקידושין ככה, ו...
הרשב"א.
וזה מתחייב. אין שום דרך, צריכים להניח שם לא שהוא שר לה את הדרישת שלום, זה לא דש עם שיר, אלא כבר מדובר בדיבור שיש בו כאמור משהו מעבר לקומוניקציה של המידע. עכשיו, זה כאילו דיבור חברתי, אני חושב יותר מזה, קונוטציה מיניות, אבל הוא מדובר שבאמת שהוא דורש בשלומה. זה, אני חושב, גם מתבקשת. עכשיו, השאלה השנייה היא, אם כן, האם יש איסור גורף על שירה בכלל, או כמו שבדיבור צמצמנו את זה לדיבור מסוים, כך גם בשירה. עכשיו, הרבה מאוד או נגיד, הרבה פוסקים, וכל מי שמדבר בתקשורת שזה כמו לאכול חזיר, באיזשהו כל מצוין כאן ההנחה הזאת. שבדיבור אולי אפשר לעשות הבחנה בין דיבור מאוד דיבור בעל רמיזות מיניות לבין דיבור רגיל, אבל זה מהכל אסור. אבל האמת היא, לו בגמרא היה כתוב זנו באישה אסור, אז זאת אומרת, איסור גורף וטוטלי. אבל בגמרא לא, אין בגמרא שתי מושגים. אין מושג אחד, כל באישה שמתייחס לדיבור ואז מצמצם אותו. ואין בגמרא ביטוי אחר, כי זה לא כאילו שכתוב בסוגיה אחת, זימרה בנשים מנהלן דאסור, שמה בתש הדבורה, כן, או משהו כזה, וממילא היינו אומרים שהזמר זה איסור גורף לחלוטין. תראו מזה, בדיבור, אז בואו נעשה שני דינים. זה אותו ביטוי בדיוק. מחירות, כמו שבדיבור אני מועסת את ההבחנה הזאת, כך גם אני אמור לכאורה לגבי זמר. אין בבית אחרת, בגמרא אין קטגוריה מיוחדת של זמר. בגמרא יש קטגוריה שנקראת קול. אז ברגע שאתה מצמצם אותו בסוגיה אחת, לסוג אחד, לסוג שני, אין שום מניעה בעולם לצמצם את זה גם בשירה. זאת אומרת, שירים או שירה או זמרה שיש בה מרכיב מיני או מרכיב שיכול בכל מבליט ומפגין את הנשיות, זה אסור. לעומת זאת, שירה אחרת שהיא לא בכך עושה זאת, אלא שמעת שהיא לא מבליטה את הנשיות של המזמרת, אמת, או לא מבליטה, נקרא לזה, את יופייה וכן הלאה. אז כמו שדיבור כזה, אני מתיר, לעניות דעתי, אין גם שום סיבה בעולם, גם לא להתיר זמר כזה. עכשיו, ואז, מה שבעצם נעשה לומר, אני חושב שבסיסית ניתן להתיר את זה, בנסיבות מסוימות, לא אשמח, כאילו, אין ברירה או משהו כזה, כאילו, הנאה בעל אדם בעל כוחו, אלא המושג כשעצמו מאפשר להתיר את זה. עכשיו, הדבר הזה נידון, זה לא המצאה שלי, מי שינתח את הסוגיות, אפשר לומר כמעט, הרעיון לא קשה להגיע אליו. אז דעה כזאת, עכשיו, הרבה פוסקים הניחו כתגובה אינטואטיבית שכל זמר אסור. או כי הם הניחו שכל זמר אוטומטית מבטא כמות הנשיות, או שהם לא קיבלו את הטענה הזאת. הנושא הזה נידון ומופיע באחרונים, בעיקר זה מפורסם, בקטע שנמצא בסדיכם בחלק ה', מערכת קוף, שם מוביל דעה בשם הרב דברי חפץ, והעריך בסוגיית קידושי, ניש דומר שם על יאלטה, ודברי הבן כמה היו בטליים מדברים בזה, אם הוא דווקא קריאת שמה, אוקיי, זה מה שאמרנו קודם, ואם יש לחלק בין קול של שיר ודיבור באלמה, הוא מסיק. וקול שאינו קול של שירי אגבים, ואינו מתכוון ליהנות מקולה, ליהנות מקולה, זה שוב המענה מינית או משהו כזה, אינו מתכוון ליהנות מקולה כשמשורר דברי שוב ותשבחות דקי יתברך בשביל נס, או שפועל הרדים הילד, או זמירות שבת, או מה, פיוטים בראש השנה, או שירי ערס, או שמקונות על נט, לתן בה, כל דבר מכוון ליהנות מקולה, דעתו מותר. זה דברי אותו רב שאני לא יודע בדיוק מי הוא. אז דרכם נצלו אחר כך טוען שיש כל מיני, כל מיני דעות שחולקות עליו, מגיע למסקנה שהוא מביא את הפוסקים לא סבורים ככה, ולכן המסקנה שלו היא כזאת. ומה שקדום מגיע שדברי הרב דברי חפץ ענן תמוהים, ההורי דבריו בגופן שלהם, את מי שראה את השוט בפנים, ישפוט בצלק שדבריו נכוחים, ולא נעלה ממנו וכו', ואף כי ודאי נכון להחמיר שלא כדברי חפץ ענן, מכל מקום אינו בסוג דברים תמוהים חלילה. אז זה חמד עצמו טוען שאומנם הוא חושב שרוב הדעות הפוסקים מתנגדות הרעיון הזה, אבל זה דעה לגיטימית לחלוטין. זאת אומרת, מי שיראה את הדברים בפנים, יראה שאינם דברי תימה, ואפילו ודאי נכון להחמיר, גם לא משל אחד נגדו, אומר ודאי נכון להחמיר, ואינו בסוג דברים תמוהים חלילה. מחירות, דעה כזאת היא דעה לגיטימית. לדעתו זה דעת מיעוט הפוסקים. עכשיו, מה שמע, לפי הניתוח שלי, זה דעה מסתברת ביותר. הרב, הרב קרים מרבות הצבאי, כתב תשובה, הוא מנסה להראות שזה לא דעת יחיד. אני לא משוכנע שהוא מצליח בזה. אבל, כאלה כזאת, שני אחד, בואו לא נספור פוסקים. אבל נתן את הסוגיות. תוך הניתוח, הדבר הזה מרת, מסתבר ביותר. שנית, הסיפור הזה גם לא נגמר בשדה חמד, בודי לחיית. השדה חמד נפטר בתחילת המאה ה-20 בחברון. זה בא אחר כך, תשמע פורסמת שניגע בזה בהמשך, שהשריד אש, כ-50 שנה לאחר מכן, שהוא גם יחפש שם דרך להתיר, והוא כותב שאובן, הוא כותב שבזה דרך להתיר מתייחס לזה עוד מעט. עכשיו, על מה הוא בונה את הבניין הלכתי שלו? ומטעם זה הראה אותי נגד מנהג זה יש לכוח לידי אשכנז. כשהוא הגיע מסריד אש, למד בסלבודקה בליטה, הוא ליטאי במקורו, למד בסלבודקה, ולאחר מכן נדד לברלין ועמד שם בראש בית המדרש של הרבנים. כשהוא הגיע לגרמניה והוא גילה שם שזה מנהג נפוץ ומקובל לשיר זמירות שבת, גם גברים וגם נשים, אז הוא כותב שם, בהתחלה עירה אותי נגד מנהג זה שנגוח לידי אשכנז, אולם אחרי חקירה ודרישה נאמר לי כי הגאון הצדיק ובעזריאל הידרסהיימר ז"ל וכן הקדשה הירש ז"ל בפרנקפורט על המיין היטו בזמירות קודש לזמר יחד, והטעם שנוטל קולי לא משתמע, וכיוון שמזמירים יחד אין חשש איסור, אבל לא נחת דעתי בזה, אני חושב בצדק, זה טריקלי, זה בעייתי פה קצת, וחיפשתי ומצאתי בשדה חמד מערכת קודש, ובשם הרב סורדי להתיר זמן קודש אנשים ונשים יחד, וסמך מצאתי לדבריו מקרא מפורש בשופטים, תא של דבר ברק בן אבינועם, כמו שגם במקרא בספר שמות כמובן על מרים, אחר כך הייתי ביושב ושביעי גם פסוק זה ודחה הפי הדיבור שאני טוב וכולי. ועל כל פנים יש סמך מה שביא בשדה חמד הנ"ל שבשדה קודש לא חשבו. אז הוא אומר ככה, מצאתי את הדעה הזאת, אז ראיתי אחרי זה כאלה שדוחים את זה וכאלה שיש הוראת שעה וכאלה, יש כאלה שיש שדוחים את הראיות שלו, אבל בסדר, הוא טוען בכל זה, טוען בכל זה, טוען בכל. אז אחד טוען שהפסוק מדברה מוכיח והשני טוען שהפסוק לא מוכיח בסופו של דבר, אבל הוא אומר, זו דעה לגיטימית, ובסופו של דבר הוא גם מסתמך על זה. ונגיד עוד פעם בהמשך. אז מחירות, אפשר לסכם ככה. בתוך הגמרא, עולה שיש איסור כל אישה, אבל הגמרא לא מגדיר מה זה כל אישה. ולכן צריך לצמצם את זה, במקרה שהקול הזה כאמור גורם לשומע להנות, או להרהר, אומרת וכן הלאה. וממילא באו פוסקים מסוימים, וכרגע לא אכפת לי שנגדיר אותם כדעת, אפילו כדמיות, אבל זה זרם שקיים בפסיקה בנושא, ואמרת, אחרי גם מתבקש, שצריך להבחין איזה שירים שרים, וזמירות, זה לא כמו שירה בציבור, ושירה בציבור זה לא כמו דיסקוטק, וכן הלאה וכן הלאה, וששירים מסוימים ניתן להתיר. עכשיו, א' כמו, מניע דעתי מתוך הסוגיות, אחרי זה בוקע ועולה בצורה משכנעת. שנית, שבשדה חמד, פה אומר משפט אחד, אני מקווה שהובן נכון, כי זה תלוי באיך, זה תלוי באמת, איך תופסים את איך הפסיקה. שדה חמד זה ספר שהוא כינס לתוכו מאות ואלפי שיטות. מספרים שהרבה מאוד מהם לא מוכרים לנו. לפחות הלומד והפוסק המצוי לא מכיר את הסומנו, אם בכלל הם נמצאים היום בסגיאד. אז זה שהוא מביא דעה והוא רושם אותה ומציא אותה כלגיטימית, זה משמעותי. אבל בסופו של דבר, כמו אומרת, בסוף הזה אפשר למצוא הכל בכל מכל כל. כשבאתי כמו שריד אש הוא פוסק את זה, אז לא שיש פוסק ספרדי ופוסק אשכנזי, אלא מה ככה, בפוסקים שלאחר מלחמת העולם השנייה, השדה שהוא מחשובי הפוסקים. זאת אומרת, מבחינתי גם אם הרב עובדיה יפסוק הדעה הזאת, לדור שלנו זה משמעותי.
אומרת, יש איזה דור שם, איזשהו דעה, בשדה חמד וכמו, בשדה חמד ושם, ימצאו מאות דעות מכל הבא ליד, שבא רב שהוא מ... נקרא זה חמישה פותחת של פסיקה של השתי הדורות של אחרי השואה, והוא כבר מאוד מוכן לפסוק ככה, אז זה כבר... אני שהופך את זה יותר, יותר כאילו בלב המערכת הלכתית בת ימינו. זאת אומרת, אני אתחוד איזו דעה לומה שלורד אותה ואיזשהו ספר מלקט מהספר, זה כמו נהב, זה כמו דעה אחת מיני דעות רבות במאירי, לעומת שבא, שאחר כך נגיד הבא השכן רוחמת או, באמת, או יבוא השח ויצטט את זה. באותו רגע זה הופך להיות יותר משמעותי, ובסודי אש הוא פוסק חשוב בפסיקה המודרנית, תהיינו זאת שלאחר חתום השנייה, הוא פוסק מאוד חשוב, וברגע שהוא מוכן ללכת לדעה כזאת, זה משדרג את השיטה לשיטה שהיא ודאי נמצאת בלב הדו-שיח ההלכתי בין זמנינו. טוב, זה פחות יותר עכשיו, זה הרקע הספציפי לגבי כל אישה. אני צריך להוסיף עוד משפט. המשמעות של זה, שניתן להתיר בלכתחילה את זמר, שכמו הוא לא נועד מטרות, לא מפגין נשיות, לא קוראים נראה עבירה, לא נועד עם קונוטציות מיניות וכן הלאה. עכשיו, שוב, אני לא אומר שדווקא מה שנאסר זה דווקא מה שהזמרת מתכוונת. גם השומע אומרת ככה תופס את זה, זאת אומרת, אם אדם ישמע כל נאה, שירה מאוד נאה של זמרת, גם אם היא שרה לבד, ובכלל זה שמישהו מקשיב, ומבחינתך זה מביא את הנשיות שלה וכדומה, זו תהיה בעיה. אבל כמו סבירות שבת, זאת אומרת, שיר ערס, התקווה ברוב הטקסים המשמימים וחרצי באלו, הם לא נסו מראש. עכשיו, בצבא יש עוד שיקול נוסף שאני רק אזכיר אותו, זאת שאת הנאה בעל אדם על כוחו. ניגע בזה, אולי זה עוצר בהמשך, אבל כרגע רוצה ברמה היחתית להתמודד עוד לפני שמגיע לזה שמישהו מכריח אותך לעשות משהו. אלא עצם העובדה ש... לא כל מראש נעשה. עכשיו פה אני רוצה לחזור, לסיים את הפרק הזה, מה שמעתי קודם, לגבי הציבור הדתי. יש, כמור, יש דעות כאלו, יש דעות כאלו. לעניות דעתי, לפחות בציבור הציוני דתי, אורתודוקסי מודרני, מצווה בימינו להקל בכל כולה לגיטימית בנושא הזה. זה נושא שהוא, וכרגע לא מדבר באמת, לא בגלל הרמטכ"ל ולא בגלל באמת עיתון הארץ, אבל כרגע בתוך הבית פנימה. האמת, ציפיות הנשים, מעמד האישה, תרצות חברתית, וזה גם לא, אני לא מדבר על זה גם באיזה מגדנה למעמד האישה, אני חושב שעליבא דאמת, צריכים לאפשר לנשים כמה שיותר לבוא לידי ביטוי, גם אישי, ובוודאי גם דתי. אז כשהוא בא ואומר שאפשר להתיר זמירות שבת ביחד, אז נכון, יש פוסקים בני ימים שחולקים עליו. אבל אני חושב שוודאי, כל מי שרוצה לסמוך על זה, סומך על דעה לגיטימית לחלוטין. יותר מדי, אני גם חושב שבימינו מצווה להקל בנושא הזה. כי אם יש בחורות יראות שמיים, שכל כמנתם זה שהם לא רוצים להרגיש שבזלות שבת מגרשים אותם, כאילו לא נוסעים שבית הכנסת, אנחנו מת, בעצם הופכים אותם סוג בית, שגם בתוך הבית ובסעודת שבת, כל מי ש... האמת, כל מי שרוצה לסמוך על הפסיקה הזאת, אני חושב שהסודי אש, כדאי הסודי אש לסמוך עליו, מה עוד שרוא סיכוי שגאי, דבר גם בדרבנן, אבל אפילו בלי כסף שאני עושה דרבנן דאורייתא. כדאי פוסק כזה, פסיקה מתחשבת בנסיבות. זה בדרכים שלנו היום, שיש כמו הרבה בנות שרוצות לשיר ומאמת וכו', אז צריכים להקד ככל שניתן. אם אדם מרגיש שהדבר הזה בעייתי עבורו, אומרת, בגלל שבאמת, מה זה ככה, אומרת, אם זה שירה יפה פייה, אומרת, שבאמת שזה רק זמירות, אבל מה אפשר לעשות, אומרת, ויש לה, אומרת, יש לה קול מדהים, ובעל כוחו, אומרת, הוא חש מרד, שהוא נהנה מכולה וכולי, אז יש מקום להגיד, במצוות כאלו לא. זאת אומרת, ויש כאן סיבות כאלו, יש מקומות שראוי לדיר את הרגליים מהם, גם אם הכל נעשה ונשאר בתארה, כי באמת, אדם ילך לטקס של, טקס בתיכון, יש שם 200 בנות, גם אם הן שרות, ששום כוונה, להתגרות באף אחד, אבל בפועל, אם אתה מרגיש, שאתה נהנה מהזמר ומהנשיות שבזה, יש בעיה. אבל בצוות רגילה שוטבת שנבא פה את תנות נועמת או בתים ששם זמירות, ככל שאיתן בימינו להקל בזה, מצווה להקל. זה צורך השעה, לא צורך השעה בגלל שאחרת עוד ילכו מרת יעזבו את האורתודוקסיה. צורך השעה בגלל שבמובן מסוים איך שרדרה ונשים רוצות לבוא לידי ביטוי עצמי ורוצות להיות שותפות בזמות שבת, רוצות להיות שותפות בית הכנסת מרת כששרים שמוצאים מעצב אותם מעון קודש או כששרים פיוטים, ואין סיבה מרת בגבולות הסביר למנוע זאת מהם. אז לכן, אם אני מרגיש לא... עכשיו, כמובן, אני רוצה נקודה אחת להדגיש. כל זה אני אומר, מביא בעל שבאדם לחברו. כלומר, תמיד צריך לשאול את הבאדם לחברו פה. שזה דו סדרי, מרגיש באדם לחברו, שאומנם אתה חושב שאין בעיה ואתה מוכן ששיעור זמירות אצלך בבית, אבל יש לך אורח שזה מאוד מפריע לו, אז יש באדם לחברו. חסד אורחים אומר לא לעשות את זה, בשביל לא לפגוע באורח. כל מצב הפוך גם, שאתה אולי חושב שזה לא מן הראוי לשמוע זמירות, אבל זה בדם לחברו, למעט, אם אתה מתארח אצל מישהו, או אפילו בבית שלך, זה בדם לחברו, למעט, למעט, להגיד למעט, לבחורה שלא תשאיר, אתה פוגע בה גם בדם לחברו, וזה לא פחות הלכה, לא פחות יראת שמיים מאשר, מאשר גם זה. אומרת, אז תמיד צריך לשקלל פה את הבדם לחברו, ושיקול שחייב להיעשות. כי באדם לחברו הוא מצווה לא פחות מאשר כל תחום הלכתי אחר. כרגע, אפשר לנטרל, כי אדם שואל עצמו מה הוא ינהיג בתוך ביתו פנימה, מה הוא מנהיג בתוך, אני יודע מה, בית ספר שהוא מנהל וכן הלאה. אומר, ככל שניתן להקל בגבולות הסביר, אני חושב שמן הראוי, אני ראוי לעשות זאת, וכל עוד יש, על מי לסמוך, ושהצדיכם מדומה שזה לא שיטה תמוהה. שהוא חושב שנכון נחמיר לא ככה. אז נכון נחמיר זה בסדר, אבל זה צריך להתחשב גם בעמדות של... גם המציאות ובהקשר החברתי אמרת שפועלים בתוכה. אז כי נכון נחמיר כשאין מחירים. כשיש מחירים, אז צריך לשקלל אותם. אני חושב שמי שרוצה לסמוך על דעה לגיטימית, דעה שסליחה מגדיר אותה כלגיטימית, ו... כשהסידש פוסק מאותה, ושהוא מעיד שככה נגעו בקיום מסוימות על פי גדולים, אז ודאי הוא בתחום הלגיטימי והסביר. עד כאן, א' הרקע הלכתי, בית האמירה לגבי החברה הדתית. זה יכול לגבי זמירות בבתים, צריך לשאול איך מיישמים את זה בבתי ספר, בתנות נוער, אבל כמובן, זו תשובה מפורסמת ולא בכלי מפורסמת, כי הוא התיר שירה בתנות נוער, אני חושב שיש הרבה עבודה מה לעשות בתוך החברה הדתית, זו מדיניות שתהיה ליברלית יותר ולא אוטומטית, תאסור כל דבר, כי מעבר לשאלה אם זה שווה לעשות מריבות על זה, השאלה היא אמיתית, ואני חושב שהיא, זה נכון פשוט. טוב, זה, אוקיי, וכמובן, ומי שרוצה לסמוך על סידי אש, אני חושב שבעולם הבא יבוא לו בטענות, אם יגידו שהוויינברג, אם הוא יגיד שהוויינברג פסק ככה, והוא סומך עליו, קשה להאמין שבעולם הבא יבוא לו בטענות, פוסקים קיימים שקחת אחריות. ואם הוא לוקח אחריות, אז אחריות עליו. אני די בטוח שמקומו למעלה, את... בתשובה הזאת, בעוד הבית שעוד אחרות שהוא כתב מובטח, אז מישהו זה יסמוך עליו, זו זכותו. טוב, עכשיו נעבור מרת ל... נעבור עכשיו מרת לנקודה השנייה. הפולמוס העכשווי שפרץ בצבא, פודי שנצמד עדיין עוד כמה דקות בודדות לדיון הלכתי, הוא פרץ, לא מה אתה מכין תוך הבית. וכמובן באיזשהו מקום בית הנוח לי מרד, ואגב מגיעים שאלות בבית הספר, בחוץ לארץ, כל הזמן מגיעות שאלות מסביב לזה. בחודשיים האחרונים עסקתי בזה יותר עם מחנכים בחול שפנו ושקבל הדרכה מאשר בתוך כל הבלגן בתוך הצבא. בין היתר, כי אני מוכרח לומר שגם כי א' גן עדן באמת חושב שבתוך חברת זה חשוב, וב' אפשר לעשות את זה בצורה מושכלת בלי כל הקקופוניה שמסביב. זאת אומרת, אם פונה לך מחנך מאיזה בית ספר, מתנועת נוער, והוא רוצה הכוונה וייעוץ, אז אתה יכול לעבוד איתו בצורה בוגרת ושקטה, ולא לשמוע את כל הברקים וקולות וברקים וענן כבד שנלווה לדיון הציבור פה בארץ לצערנו. עכשיו, בצבא יחס גורם שני, וזה הנאה בעל אדם על כוחו. מי שפה בקיץ, ועדיין זוכר, לא תקפה עליו משנתו כי הוא כבר גמרת כל גיטין, אז זוכר, שמענו בקיץ לסוגיית הנאה בעל אדם על כוחו בפסחים חדף חפי, סוגיה מסובכת, הגמרא שם מציבה שני קריטריונים. קריטריון א' זה מה האילוץ, אפשר או אי אפשר, קריטריון ב' זה הכוונה. דהיינו, האם הוא מתכוון להנות או שהוא לא מתכוון להנות. שיש שם משתקם על השתבטה, מי שזוכר, מי שהבשור שלי זוכר, עשינו שם טבלאות, הרבה טבלאות שם, בשורה התחתונה היא כזאת, לא אפשר ולא כמחה וזה מותר. זאת אומרת, כל מקרים האחרים זה כבר הצלבות שהבאי ורבה והשתקמה והשתבטה וזה כבר מסבך. אבל לא אפשר, לא כמחוון, זה בעוד יותר נמצא בקרקע בטוחה שזה בסדר. עכשיו, כאן צריך להעיר שתי הערות קריטיות לנקודה הזאת. הערה אחת היא עד כמה הדיון הזה נוגע, האם ניתן לשים את זה לעריות. הדוגמאות בגמרא אינן של עריות, אלה של 20 אחרים, של מעילה ומאכלות אסורות, ואיסורי הנאה. לא ברור לחלוטין שניתן ליישם את זה גם לעריות. מי שזוכר היטב את הפסחים, אז לפי הרמב"ן שם זה בעייתי. לפי הרמב"ן שם זה אפשר לומר די בעייתי ליישם את זה. לפי אחרים זה אפשר פתוחה. ומסברה אפשר להיות סברות לכאן ולכאן. זאת אומרת, יש סברה למה שזה כן יהיה ישים בעריות, יש סברה למה שזה לא ישים. רובן, אפשר לומר כך, זאת שעה קצת פתוחה. מי שרוצה לטעון שאיתן לסבוך הזה, הוא אומר סברה לגיטימית. מי שאומר שחלבים והעריות הם שונים משעה נאות, גם הסברה לגיטימית, כמו זה, לכל תמיד במחות המן ובן דוד שם. רובן, זו דעה לגיטימית לטעון, שענה אבל לאדם הכוחו באמת ישים כבר. זאת השערה השנייה, והיא חשובה לא פחות, כי זה היה חשוב לכיוון החומרה, הערה השנייה היא לכיוון הכולה, פשוט היא הבנה. בעל כוחו פה, זה לא שומד לך גוי ואונס אותך. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על אונס של גט מוסר. אנחנו מדברים פה שזה גורם לך איזשהו אינוחות, כאילו הבעיה היא מערת לעשות איזה איגוף גדול מערת או משהו כזה, זה מודע כעל כוחו. זאת אומרת, אם אדם רוצה ללכת בכביש הרגיל, במקום צריך לעשות איזה שעתיים סיבוב על מנת שלא יתקל בזה, זה מודע כעל כוחו. מדע כבר, האחרונים אומרים את זה שם הפני, שוב האחרים אומרים את זה בסוגיה וזה, נמד בראשונים כבר, זה די, במה ברור הכוונה, זה לא סוגיה דרך וליעבו, ולא סוגיה פיקוח נפש, סוגיה, האם הנאה בעל כוחו, כאילו איזה רמת אילוץ אדם צריך להצע עצמו, וכוונה שם, דבר שמכביד ומעיק, וכן פתיחה גדולה, מודע כי הנאה בעל אדם הכוחו. מישהו שאלתי מהצבא, אחד אחר בצבא שאל אותי לא מזמן, הייתה שם זמרת, אז הציל מי שרוצה לעזוב, אז הוא עזב, וזכה כאילו בתחליף, אז קודם משמר כבוד, ולגמור אחרי חצי שעה, אז במקום זה שכותו לשמור, זה 7 שעות שמירה. אז מחירות, תרחש של 7 שעות, סיכוי גבוה מאוד, שזה מוגדר כענה בעל אדם על כוחו. זאת אומרת, להפסיד 7 שעות, אומרת, ואיזה בונקר נידח, במקום משמר את הזמרת, 2 דקות, לכאורה זה כלול זה ההגדרה של בעל כוחו. כי כמו הגמרא לא חושבת שם שזה פיקוח נפש, הכוונה טרחה גדולה. טוב, ואז הדיון העכשווי מתנהל גם מסוג השאלה הזאת. אם זה בעל כוחו, אז יש כאלה שטוענים שהסמך זה ניתן להתיר. ככלל, באמת, הקו הוא ודאי לגיטימי לחלוטין, וזה יכול להיות לגבי שירת נשים, זה גם נכון לגבי כל שאלת המפגש עם בנות בצבא, זה גם נכון לגבי בנות שבלבוש לא צנוע וכן הלאה. כל זאת, ההיתר שהנה הבאה לאדם על כוחו, עדיין נסימן. אז אמר לי, זה רב אחד, הערה של נבונה. אמר לי, אולי זה מותר, אבל זה ישחית הנפש שלך. זאת אומרת, אם אתה תראה בבנות לא צנועות, אז אולי על פי דין זה מותר, אבל זה שיר, יהיה איזה מחיר רוחני בלי קשר אם זה מותר או אסור. אז הערה במקום, עבור מי שבאמת, ירגיש שנפגע. זאת אומרת, אם אדם ירגיש שיש במקום מסוים, מצווה מסוימות, נפגע ברוחנית, למרות שחשית זה מותר, זה סיבה מצוינת להתרחק מזה ולברוח מזה כמו מיש. אני לא משוכנע של כל אדם, או בכל מקרה, שזה אכן המציאות, גם כי לא כל דבר בהכרח משחית את הנשמה בכלל רוחנית, גם כי לא כל משהו מצווה, זה דברים שאי אפשר אותם באזרחות. ומחירות, אם החשש הוא לא הלכתי, החשש הוא שהדברים האלה יפגעו בנפשי, אז אם אתה נוסע בקו 4, קו 5, קו 6, קו 7 באוטובוס בעיר, ואתה רואה את אותם דברים, אז אם אין אמת, בכל מקרה, לא זה מה שיגרום לנזק הרוחני. אז השיקול הוא שיקול, אני חושב שהוא בפירוש שיקול, אבל צריך לשקלל אותו לגבי כל אדם, לגבי כל מקרה, ורובן לא תמיד דובר לשימו, ואם רובן תמים ומופנם, אז באמת נכון שהוא לא אומר שהוא יימנע מזה, ושימון לעומת זאת מחוספס ואיש עולם הגדול, אז הלכתית אין הבדל ביניהם. רוחנית ייתכן שהבדל בין שני האנשים. טוב, סיכמו של דבר, פרה הלכתית, יש מקום להתיר זאת, או סליחה, יש מקום להתיר שירה, שאיננה, כמו בעלת קונוטציות מיניות, אינה מביטה את הנשיות, לא גומד לה... לא גורמת לשומע להרהר או להרגיש, אומרת, שיש כאן איזה גילוי של יופי נשי או משהו כזה. א', ב', עכשיו, זה דעה ששני במחלוקת. לא בא ואומר שזה, כולם מתירים את זה. אני כן אומר שיש פוסקים לגיטימיים שעושים זאת. ב', שבצבא, או בדברים מקבילים, יש גם היתר שהנאה באה לאדם בעל כוחו. זה לא מובן מאיפה שהוא קיים, שוב, ניתן לטעון שזה לא קיים, ניתן לטעון שזה כן קיים. זאת, אני חושב שמי שרוצה לטעון את זה, שזה מתיר, כמו שמשל שהרבנות הצבאית טוענת, אני חושב שהיא טוענת שזו טענה לגיטימית. עכשיו, אז איפה הגענו? אז הגענו לנקודה הבאה, שיש שתי דעות, שאיתן נבסס אותם בסוגיות, ובפוסקים, והרעיון הזה שלא כל שירה היא אסורה, זה לא איזה רעיון מעוות, שלא במוחו שאיזה פוסק ניאו-רפורמי בתו שיניים ב' זה דבר שמתועד בסוף הקלאסי, אז דחמד חי בחברה שדות המזרח בחברון לפני 100 שנה. זאת אומרת, הוא לא היה פתוח לדממת, הוא אף פעם לא שמע את רשת ג' את הוגל גלץ, ובכל זאת הוא רשם דעה כזאת. זאת אומרת, הוא לא... פוסק ישב, וחבץ לפני הסדך, אני לא יודע מתי הוא חיים, אבל פוסק ישב, מתוך ניתוח הסוגיה והעניין, או מתוך החברה שהוא חי בתוכה, ואין לי מושג באיזה חברה הוא חי, הגיע מסקנה שזה די גיטימית, וסדכם, אני מתאמין שבחברון, לפני 100 שנה, לא הייתה חברה כך מערבית ומתירנית כמו היום, ובכל זאת אז דחמד מוכן לכתוב שהדעה הזאת היא לא תמוהה, היא דעה לגיטימית. כמו פוסק שכן חי את המציאות חיינו פחות או יותר, אז כותב, עד רבה, בגלל המציאות הזאת זו דעה לגיטימית, אז יש פה פוסקים לגיטימיים, יש פה מקילים ומחמירים. עכשיו מה עושים כשיש מקילים ומחמירים, או מה יחסינו? אז כבר אמרתי את דעתי, אני חושב שבמדבר בתקסים ובדברים כאלו, מי שרוצה לסמוך על זה, אני חושב שאין שום בעיה. מי שרוצה לסמוך על דברי חפץ ועל סדרי, בתקסים פורמליים רשמיים, הוא יכול לסמוך על זה, נכון, הוא לא יצא לכל השיטות. זה אכן נכון. אבל אם הוא רוצה לסמוך על זה, בהחלט יכול לסמוך על זה. אם תגידו למה לא יצא לכל השיטות, אני אסביר את זה עוד מעט. אבל הוא בהחלט נמצא על קרקע חתית נורמלית לחלוטין. זה על כל המערכת החתית כל הזמן עובדת ככה. שיש מחלוקת, יש עושים, יש מתירים. גם מי שפותח בבקבוק בשבת של קוקה קולה, אז יש עושים ויש מתירים. אז אני, במקרה הזה אני ממליץ לא לפתוח, לא, בדרך רגילה לקרוא את הזה, אבל אני לא אגיד שמי שפותח את זה, אז הוא פושע ישראל בגופו. למה? כי יש פוסקים שמתירים את זה. וככה הלכה אומרת, יש עושים ויש מתירים כל הזמן. אז במקרה הזה אני חושב שהסדיכם איתו משכנע, בגלל שבקבוקים אני חושב שדווקא עושים איתו משכנעים, אבל עובדה שאני חושב כי הרבה אישי לא אומר לי שצריך לפסול את מי שחושב אחרת. כל המערכת היחידית עובדת ככה כל הזמן. יש עושים ויש מתירים. עכשיו, יש מצב שבו השלם מוחד, הבאה מה שהיו עושים ויהיו מתירים, והם מסגר איזה קונסנסוס, ופסקו או להתר או לאיסור. ויש מאות אם לא אלפי מחלוקות כאלה. אבל יש עדיין מאות מחלוקות בני זמננו שעדיין שאלות פתוחות. ואפשר להתחיל למנות פה מרת עשרות אם לא מאות מחלוקות שעד היום מרת יש כאלה, גם בדורם חדש מחוץ לארץ, יש עשרים, יש מתירים, טיטול ברשות הרבים בשבת בקושי יש עירוב, יש עשרים, יש מתירים, ועוד כהנה וכהנה וכהנה וכו'. לפי העביד, לפי צד הכוכבים, יש עושים, יש מתירים. כל השעס, כל הלכה, הכל מלא מזה. אז גם כאן, יש עושים, יש מתירים. עכשיו, מה עושים מצב כזה? אז יש בעצם שלוש אפשרויות. מה אתה עושה כשיש עושים, יש מתירים? או אתה בא ואומר, נצא ידי כל השיטות, או אתה בא ואומר, אני אכריע לפי הסברה שלי, אם אני למדן, הסברה, הפוסק שלי, הפוסק האמר הדעתרה שלי, יפסוק עבורי, בין אם זה רב בית הכנסת שלי, בין אם זה ראש הישיבה שלי, בין אם זה הרב שאני כרוך אחריו, ואחד, אני אתן לרב שלי לפסוק את זה, אז או רוצים לצדי כל השיטות, או נותנים לאדם, שמעתי את הסוגיות, הוא בר סמכה, לקבל הכרעה, וסומכים על סמכותו, או גימל, בודקים גם את הנסיבות, או יותר נכון, במקביל, גם בודקים את הנסיבות. עכשיו, האם זה נכון תמיד צדי כל השיטות או לא? זאת שאלה מטה הלכתית, שלא בשני סבריים נתחיל להיכנס לכל כולה. כמשפט אחד אפשר לומר, זה אפיין את הפסיקה של הרמה לעומת הבית יוסף. הבית יוסף לא שואף בכלל צדי כל השיטות, הרמה כן, באופן עקרוני, כמו בימינו זה מאפיין מאוד את הפסיקה הבריסקאית, אבל לאו דווקא פסיקות אחרות, מאפיין במידה ידועה, צריך קצת שונה, אולי גם את המשנה ברורה, אבל זה ודאי לא אומרת, על וכל, זה מאפיין שפסיקה, פסיקה מסוים, לא קו פסיקה שני. שני, ופה חשוב לומר זאת, קו פסיקה של הרמה הכללי שיוצאים מדי כל השיטות אלא אם כן המחיר כבד. זאת אומרת, הרמה אומר, וזה כותב מפורשות, למה אני כותב, למה אני מוכן להתיר הרבה פעמים במקום הפסד או בערב שבת? זאת אומרת, אוכל של שבת הרמה מתיר הרבה יותר כולות מאשר אוכל של השבוע. וכתב, למה? כי באמת יש איזה מותר מעיקר הדין, אבל צדק כל השיטות נחמיר. אבל אם אין אלטרנטיבה, או כי זה יקר מדי, או כי בשבת יש להכין אוכל אחר, אם אין אלטרנטיבה, אז לא צדק כל השיטות. אם צדק כל השיטות, אלא אם כן המחיר גבוה מדי. המחיר האנושי, המחיר הכלכלי, או המחיר החברתי וכדומה. זו הפגישה שלו. עכשיו, אז כמו אפשר ללכת צדק כל השיטות? אפשר לקבל את הפסיקה של הפוסק שלך. ואז צריך לשאול כמובן מי הפוסק שלך. ג' בכל מקרה צריך להתחשב בנסיבות. עכשיו כאן, אז בדבר ראשון, ודאי שמי שרוצה לדקור שיטות, הוא אומר דבר שהוא הגיוני. אבל תמיד צריך לבחון, כשמעתי קודם, את המחירים. היחידים שכמעט בבטלו את המחירים זה הבריסקאים. וגם זה לא נכון, גם הם בדקו מחירים, אבל עם תעריף, תעריפון אחר נקרא לזה. אבל בסופו של דבר, אני מדבר משהו צדי קושי טוב, הוא יכול. אבל יהיו איזה מחירים. אם אנחנו מספיקים, אם דבר כרגע ספציפית בצבא, אני רוצה לקחת בחשבון שאם הצבא לא ישר קו איתו, הוא שדבר שלא ישר בצבא. אז זה לגיטימי, אבל תחיל אם זה שווה לך. עובד אחרת, מעט, הייתי באיזו אסיפה לפני חודש וחצי, משהו כזה, שיש עוד הסדר על הנושא הזה, ששירת נשים. אז כמה, עכשיו, הטענה שנשמעה על ידי כל מיני דוברים הייתה, אי אפשר להגיד שזה אסור. עובדה, הרב הראשי הולך ביום הזיכרון, וכל מיני תקסים ממלכתיים אחרים, ונמצא שם, וזה מתועד בכל 60 שנות קיום המדינה, שרבנים ראשים של המדינה, רבני ערים וכן הלאה, משתתפים בתקסים, ועם זמרות ופס ישראל, ואני לא יודע מה. וזה מתועד, אז אחד אמר, אני מסכים, יש, אמר לסמוך מי שרוצה להתיר, אבל הוא אמר, אני רואה את זה ככה, זה כמו בין קשרות לגילה לבין גילת. עכשיו, כמובן, שעדיף לכל גילה, אז הוא אמר, אני לא טוען שהרב הראשי שמשתתף בטקס עובר איסור, חס ושלום, אבל זה כמו קשרות לגילה, שתלמידים שלי, אני דורש גילת. עכשיו, זאת אמירה, יש בהגיעה, מה בעצם אומר? מה בין קשרות לגילה בין גילת? קשרות לגילה טובה, אני מתכוון. לא קשרות לגילה שהמשגיח נסע לים. קשרות לגילה, כמו שצריך, שבמדיניות מקבלים, לא מחמירים לצדי כל השיטות, אלא מכירים כולות מערכתיות. אז אם חלב עקום זה מחלוקת, אז אומרים, אנחנו פוסקים את זה, אנחנו נשאר את זה כולה. בקשות מהדן יגידו, זה מחלוק, אנחנו יוצאים מדי כל השיטות, בגדול. עכשיו, קנה לי את זה מהג'לטין, כן? אני סתם זו דוגמאות, לא, אל תתפסו אותי כאלה. אז ג'לטין זה מחלוקת גם כן, בין פוסקים בני זמננו. אז במהדן לא ישתמשו, כי זה שוב פעם, לא רוצים להתקרב בדבר שיש במחלוקת. בלומד זאת, בקשות רגילה, זה ייתכן שישתמשו או ישתמשו בעבר. למה? כי מוח, אנחנו פוסקים לכולם. אז בסדר, זה אותו רב טוען. אז אני מבין שהמערכת יכולה לפסוק לכולה, וזה קשרות רגילה, אבל אני רוצה גילת. אז אני אומר כל הכבוד. אבל אם, השאלה כזאת, האם אתה מוכן לשרת רק שיש רק קשרות רגילה ואין גילת? ואם צה"ל יגיד, הוא לא מספר גילת, רק קשרות רגילה. אז תוכל להגיד, אם ככה, לא בעין עליי. אז אם זה בנפשך כל כך הפער הזה בין הקשרות הרגילה לבין הגילת, או בין הרצון פה הוא לא להקל בסוגיה הזאת, אז כך מחשבון שמחיר שלו יכול להיות שאתה לא תוכל לשרת. אבל אם אתה אומר, מה שאומר כבר הפרק, זה לא רק השאלה אם, זאת לא רק השאלה אומרת, האם אני יכול לצאת לכל השיטות, אלא אם אי אפשר לצאת לכל השיטות, אזי מה אתה בוחר? האם אתה בוחר, אז אם ככה, פשוט לפרוש מכל העסק, זאת החלטה לגיטימית, אבל משמעותה, או אתה אומר, בחיים צריך להכרעות, אז למה נשנו דברי היחידים לדברי הרבים, שבשעת הדחק אתה הולך על פי אתה הולך על פי דברי היחיד, או ודאי שיש מחלוקת, זכותך ללכת לפי הדעה מהקהילה. אז אם אתה אומר, אתה רוצה רק לה, בבקשה, אבל אז יכול להיות שאתה תוכל לשרת. עכשיו, אם אתה מקמבין, בסדר, אם אתה אומר שחשיבות, עכשיו אתם שואלים אותי, חשיבות השירות להיות שותף לבניין הארץ, להיות שותף לזאת ישראל מייצר, לסד בעול הביטחוני שמשמעותו, כפי שאני אמרתי פה עשרות פעמים בשנים האחרונות, שמשמעותו הנכונות גם לסד בעול שהסכנה, אם אתה מוכן מרת, אם אתה מאמין שדורנו זכה למה שלא זוכו יהודים במשך 2,000 שנה, וזה הזכות להגן על עצמם בארצם, ושהיהודים בגלות או שנשחטו ונטבחו ונרצחו ונרדפו ונדכאו, או שהם, כשווה נגיד, מרת, הם רבו, מרת, הם יצאו מלחמה בשביל הווזיר של גרנדה ועזרו לו שם, מרת, נפאר לו מרת, את שמו בגרנדה, מרת, אז אם אתה רואה את כל זה נגד עיניך, אז דעתי זה שווה, שווה לסמוך הדעות מקילות בסוגיה הזאת, אמנם להביא את כל הרווחים האלו. זאת אומרת, כדאי שירות בצבא, שנוכל לומר שזה שווה את המחיר ההלכתי הזה, לא לבוא איסור חס ושלום. לסמוך הדעה מקילה. אם אתה אומר שכל זה לא, אומרת, שכל זה לא שווה את הפער הזה, אז בבקשה, אז תקבל את המחיר. לדעתי, במקרה הזה, אם הבריאה זה גילת או קשוט רגילה, זאת אומרת גילת בלי שירות או קשוט רגילה עם שירות, אני חושב שזה נכון יותר מאת, לסמוך על קשוט הרגילה עם השירות. כמובן, אדם יכול לנסות באמצעותו, מאת, אפשר לנסות אחרי זה לשפר את זה ברמה היחידית. אני לא כרגע על מערכת, לא מדבר מה, אדם יחיד שתיפסך, הוא מסוגל בפעמים מתחמק באלגנטיות, אבל לא זה מדבר כרגע. אז זו אופציה אחת. אופציה שנייה, כאמור, ללכת לפי הפוסק שלך. עכשיו, פה השאלה מתבקשת, מי הפוסק, מי הפוסק שלך? אז כאן יש הבדל עצום בין היחיד ובין הציבור. היחיד, יש כל מיני שיטות, לא נדבר על זה כרגע, זה עולה בתשעים כל הזמן. האם אדם צריך ללכת לפי המרדעתא של בית הכנסת שלו? האם לפי ראש ישיבתו? האם לפי הרב האישי שלו? אני באמת, או לפי אף אחד. אני כרגע לא נכנס לשאלה איך אתה בוחר רב. האם לפי העדה שלו? לא באמת. למעשה, בסופו של דבר, זה כזה יחיד. אז אם בחור בישיבה, אני יודע מה, הוא רוצה לדעת, האם עדיף לו להתפלל בציבור לפני הנץ, או אחרי הנץ, הוא יכול להתקשר אליי, יכול להתקשר לעשרים רמים אחרים בישיבה, יכול להתקשר בית הכנסת שלו, יכול להחליט לבד. אבל זה כשהוא מחליט לעצמו. הוא מצב איזה מוצב, יש לו את הבחירה לבד. כשהמחת רוצה לדעת את זה, אז הוא לא מתקשר לרב של הישיבה התיכונית כי הוא את החבר שלו. אז יש סמכות מרכזית שאמורה לקבוע את זה. וזה נקרא הרבנות הצבאית. זאת אומרת, במקרה הזה, סמכות ההכרעה ההלכתית, זה כמו להבדיל במערכת הרפואית. אז אם יש לך בעיה רפואית, אם אתה חייב, יש לך בעיה רפואית אישית, אז בבקשה, תלך לשכן שלך שהוא רופא, או תלך מרת לרופא משפחה, או תלך מרת לבית חולים ותשלם למומחה הכי גדול. אבל המערכת הצבאית לא תתחשב בזה. יש לה את חיל רפואה, ויש שם אנשים שקובעים, כל כך בית חולים, תלך לבית חולים, אז מנהל המחלקה או מנהל בית החולים הוא יקבע, ולא לא הופיע פרטי שהבאת, לא מומחה שהבאת אתך מחוץ לארץ או משהו כזה. ובצבא יש, מנקודה הזאת, יש רבנות שמורה להחליט. הפסיקה בצבא היא פסיקה של הרבנות הצבאית. עכשיו, אם הרבנות הצבאית תגיד, האם מישהו שמאל ושמאל של ימין, אז עם כל הכבוד הם לא סנדרין, והם לא בית הדין הגדול, ולא, אם הם פוסקים ימין של שמאל ושמאל של ימין, אל תקשיבו. אבל כל עוד יש דעות לגיטימיות, וכל עוד מה שהם אומרים הוא בתחום הדו-שיח הלכתי לגיטימי, או בבית אחרת, מה שהסדיכם מכהן אינם דברי תימה. הם דברים לגיטימיים, וכל הדמות תפסוק פחות או יותר באותו קו שפסק אחד מגדולי הפוסקים של הדור הקודם, אז הם פועלים במסגרת הלגיטימציה, ובמסגרת הלגיטימציה הם הקובעים. כי אחרת, המערכת לא יכולה לעבוד אחרת. אם אני חושב אחרת, יש לך משתי אפשרויות. אם מישהו אחד יתווכח איתם ושכנע אותם, כמובן, בדרכים שהוויכוח ההלכתי מתקיים, יש פשוט אחרת, כמובן לפרוש מהצבא. אבל אתה לא יכול בצבא ולבוא עם הרב הפרטי שלך ולנסות להכתיב את הכשרות של הצבא. כמובן אני מודיע, אם מישהו מחר בוקר יביא את הרב הפרטי שלו למטבח של הישיבה, אז אחר כבוד, אנחנו לא עושים שום דבר אחרת. אנחנו נסביר לו שיש בישיבה אחרי לקשות במטבח, וזה לא כל אחד יבוא עם השיגון הפרטי שלו וכן הלאה. בין לכולה, בין לחומה. וכך, וכן הלאה. אז לכן, אם אתה רוצה לצאת כל השיטות, אם המערכת מאפשרת לך את קיזון תהית, אם המערכת לא מאפשרת לך את זה, אז תחיל, לא רוצה לפרוש או לא. אבל אם אתה בתוך המערכת, הפוסק הוא אמר דעתך. אם כל עוד הרבנות הצבאית מתנהלת בדרכי פסיקה סבירות ומקובלות ולגיטימיות והם לא אומרים דברים הזויים את לחומה או לכולה, אז במה מערכתית זו הסמכות שלהם. ואם הרמטכ"ל רוצה פסק מהרב הצבאי הראשי, זו על זכותו, זה חובתו גם כן. כמו שהמדינה גם כן צריכה ללכת לרב הראשי, ולא מצורש הממשלה יבחר את הרב שהוא השכן שלו. זה, ככה מערכת אמורה להתנהל. אז בקשר הזה, הפסיקה לגיטימית והסמכות נתונה בידיהם. אם אתה תהיה רב הצבאי הראשי, תפסוק אחרת, אבל אתה לא יכול מרת, אתה לא יכול להתנגד לציבור, ליחיד כן. אז אם, רב XYZ יפסוק לחבר שלו, לתלמיד שלו, תעשה להתחמק, תלך לשירותים, אני לא יודע, בבקשה. אם יפסוק לו, אל תאכל את, את האוכל במטבח, תאכל הקוטג', בסדר, אבל אי אפשר לפסוק ככה לציבור. לציבור יש סמכות שפוסקת. עכשיו, כמו האפשרות, עכשיו, פוזיתי על נקודה שלישית, ופה מעט עכשיו עצמו עבור הילוך מהצד הלכתי לצד ה... לצד מרת נקרא לזה הציבורי יותר. לפני שבא על היוג וליאבו, זה... נקים זה לסוף. לגבי ה... לגבי המדיניות, הצבא בנוי... בעצם, אני אספר את הסיפור הבא. יש ספר שזכה לבית תשומת לב ופולמוס לפני כמה שנים, The Making of a God. נכתב בידי בנו של יעקב קמנצקי, ויעקב קמנצקי היה אחד מגדולי הדור בארצות הברית, כאילו בן זמנו של משה פיינשטיין, חבר בלב ונפש של ברון קוטלר, פחות או יותר בעולם החרדי, בעולם החרדי הליטאי נקרא, זה אחד משלוש גדולי הדור הקודם, יחד עם משה פיינשטיין וברון קוטלר, זכר צדיקים לברכה. קיצור, בנו כתב זיכרונות שהרגיזו בין אנשים בעולם החרדי, אבל פחות יותר אפשר לומר, זה הרגיז אותם, כי פחות עד כמה שהיד מגעת להבין, הוא מספר סיפורים בעל ישראל באמת, זה מרגיז כי הסיפורים נכונים, לא כי הסיפורים הם המצאות. חוי, כי הוא מספר את הסיפור הבא, שנדמל, איך אתה, אני לא רוצה להגיד שם, אני חושב שזוכר, אני לא רוצה להגיד, ודאות ביזכור. שאחד מראשי הישיבות בארצות הברית בדור הקודם, שבת בסלבודקה, הזדמן לעשות שבת בביתו, בגלל שזה רב מקומי חשוב שם. כשהוא בא לשבול שם, אז הרב ניגש אליו בערב שבת, ושאל אותו את השאלה הבאה. האם הבנות שישיעו זמינות שבת, האם אתה תקור, האם אתה תמשיך לשבת בשולחן שבת או לא? מה הסיפור? ופה בא הערה ארוכה, שכמובן זה אז שטרמיך שדר, והיום בנות לא שרות וכו'. אבל הסיפור שפרש מזה ככה, שבורך בר, בבריקת שמואל, הגיע לאמריקה לביקור, מטרות של ראשי ישיבות, מאז ומעלה מגיעים לאמריקה לביקור, מטובה לגייס כסף, הוא התארך בביתו של אותו רב. עכשיו בורך בר, מי שיודע, היה יהודי מאוד מאוד תמים, מאוד תמים. ובגלל זה גם קצת קנאי, כי תמימות וקנאות הולכים ביחד. קנאי רק כל שחור לבן, אז תמים רק כל שחור לבן, ואז הוא מקנא. בקיצור, אותו אחד, בורך בר התארך בביתו של אותו רב, בורך בר היה רב מפורסם ביותר, התארך שם בביתו, התחיל לשיר זמירות שבת, קם ה... ברגע שאחת הבנות הצטרפה לזמירות, הוא ברוך בר, בלי לחשוב, פשוט אינטואטיבית, כנשוך נחס זינק מהכיסא שלו, רץ לחדר השינה שבו הוא התארח, סגר את הדלת, הסתגר שם בתוך החדר. כמובן, זה הרס את השבת, זה הרס את השבת לכולם, וקלקל את כל האווירה. אז הוא בא לרב השני, שאל אותו, האם אתה מוכן... האם אתה תהיה מוכן להישב בשולחן או לא? אז אותו אחד ענה כמובן, ופה היא באה איזו הערה ארוכה בספר, שסתבודקה זה בין מוסר, ובין מוסרים את ה... חיצור מרת שבין המחברות הרגיש אצלהם, ובתשובה הוא אומר לו, כן, הוא נשאר בשולחן. אני רוצה שמיש בסיפור זה כמו תאפורה. אם יש שירת נשים, אפשר לזנק מהכיסא ולברוח לחדר ולהסתגר שם. המחיר הבא זה להרוס לכולם את השותפות. אפשר לעשות את זה. אפשר להגיד, אלו הסטנדרטים שלנו, אנחנו מזזים הם כמלון נעימה, אבל אז כמו להכיר את האווירה לכולם. ומה זאת, אפשר לבוא להגיד, אנחנו נסתמך על השדה אש, על השדה חמד, נסתמך על הנה הבא לדמו כוחו, ונהיה מסוגלים לשבת ביחד. כי זאת באמת השאלה. השאלה פה היא בעצם, בנקודת הממשק, שבין ציבור דתי לחילוני. עכשיו, אם יש דברים שלומדים את האמונה, אם יש דברים ש... אם יש דברים שבלתי אפשרי לעבור להם לקבל אותם, אולי בלית ברירה, לא תהיה ברירה להקים פלוגות דתיות, או לפרוש מהצבא בכלל. אבל עד כמה שהייתה נמנע מזה, כי זה דבר כזה יסום בסופו של דבר, עד כמה שהייתה נמנע מזה, שיהיו אומרת, הדרים הדרים, עד כמה שניתנו ביחד, כולנו בני איש אחד, אנחנו משפחה אחת, אנחנו עם אחד, ויכולת לשרת ביחד, ולחיות ביחד, ולשבת ביחד, הוא ערך רוחני עליון. כמו בכל משפחה. אם אדם יחשוב מרת, תהיה משפחה, בתוך המשפחה פנימה, לא משנה אם זו משפחה גרעינית או משפחה הרחבה, יהיו דתיים, חילוניים וחרדים. יש הרבה משפחות כאלו, שיש גם חרדים וגם דתיים לאומיים וגם חילוניים בתוך אותה משפחה. וכרגע לא משנה אם זה אח אחות או זה בני דודים או זה מגן רחב יותר. אז עכשיו מה אתה עושה? האם אתה עושה שבת בר מצווה או שבת משפחתית שבו רק אחד מרגיש בנוח ושתי אחים מרגישים מנודים? או אתה יוצא מצב שכולם איכשהו, שכולם מוותרים קצת, אומרת שכל אחד יוגיש איזשהו שותפות. אז כל אחד יכול להתבצע בעמדה שלו, אומרת, אז החילוני יגיד שהוא רוצה לדעת את הטלוויזיה, והחרדי יגיד שהוא בכלל לא מוכן לראות את החילוני בגלל שאיך שהיא לבושה, והדתי לאומי, אומרת, יהיה לו את הגרוע משני העולמות, והוא יפול בין כל הכיסאות, אז אפשר, והמשפחה תהיה אבל מרוסקת. אפשר חילופין שכל אחד קצת ינשוך שפתיים, בבית שלא יעשה דברים אחרת, אבל כשהוא מתכנס ברמה משפחתית, במסגרת גבולות הלכתיים. וכמו, עכשיו, מה זה במסגרת גבולות הלכתיים? זאת אומרת שאתה סומך על דעות מקהילות. זאת אומרת שאתה מוכן לסמוך גם על דעות מקהילות, ולא רק יגיד לצאת לכל השיטות. כי אם לצאת לכל השיטות, זה לצאת מהמשפחה. אז זו בעצם השאלה. השאלה אם אתה מורד את עצמך כמשפחה אחת, ואז אתה אומר, אני בסדר, אז אני אשמע שירת נשים, והמשפחה תשאר מאוחדת ומלוכדת. או אתה אומר, אני קפץ מהכיסא, אני אזנק לחדר שינה, אני אתרוק את הדלת שלי ואני אנעל אותה ואני אצא מוצאי שבת. אז בצורה כזאת אתה תרסק את הביחד. וזה כאמור הבינה של הקריטי. אני רוצה לדעת עוד נקודה. חוגים רבים מדברים, התחלת את הגאולה או זמירות מהסוג הזה. הגאולה לא תגיע לעם מפולג, כי הגאולה תגיע לעם ישראל כעם, היא לא תגיע ליחידים. הוא לא הבטיח להיות ישראל ליחידי, הוא הבטיח את זה לעם. עם שיודע להיות ביחד, וזה אותו מדרש. מדוע דור של אחיו יוצאים ונוצחים למרות שהם עובדי עבודה זרה, ודור של יאשיהו אומרת מפסידים למרות שהם צדיקים? אז התשובה היא מהמדרש, שאלו הבן אדם אחד היו מלוכדים, ואלו היו מפולגים מצד אחרות, וזה העם של המדרש. אם אתה מלוכד כעם, אז כשבור עולם ישראל נותן לדעות ישראל. אם אתה מפוזר ומפולג, ואתה כל היום רב, אז אדם לריב סימן שאתה עדיין משפחה. בכלל במשפחה אתה מנותק לגמרי. אבל אם אתה כל הזמן רב, והמשפחה מרוסקת, אז כדי שאנחנו לא נותן למשפחה מרוסקת לדעות ישראל. אז לכן, יש איזשהו ערך מעבר להגנה, מצד התחלת הגאולה, מצד בניין הארץ וכדומה, על אחת כמה וכמה, שצריכים לשמור על המשותפות. ואותה מטרה, אני חושב שזה לא נכון שדתיים יקנו רק אצל דתיים. כן, שתקנה רק את... כי אם דתיים יקנו רק אצל דתיים, חילונים יקנו רק אצל חילונים, וחרדים יקנו רק אצל חרדים, אז נהפך לעמים שונים. אני אגיד, למרות שאני לא מסכים אורח חייך, אני אבוא, אני אקנה אצלך מרת דלק, או אני אקנה אצלך מרת מצרכים, אתה תקנה אצלי. כמו שאנחנו לא רוצים מצב שבו... חלקים מסוימים בעם לא קונים את 100 מתנחלים. למה? מעבר לבעיה כרגע, מרגישים שזה פשוט יוצר עמים שונים. וזה בדיוק יהיה טרגדיה. אז לכן, לא מספיק לצעוק על האחרים, צריך גם לעשות ויתורים על הערך הזה. והערך הזה שעם אחד ביחד, זה בעצם מה שכתוב בגמרא בהקשר אחר, שגדול השלום, שהקדוש נותן לשמור למחות על המים בשביל השלום. וזה אומר... שלמען השלום הזה, אתה מוכן לסמוך על דעת הקהילה, לא מדברים פה לבוא איסורים בחס ושלום, מדברים לסמוך, למה נשאו דברי היחידים במשנה, אז מה אתה עושה את המנה, אפשר לדעתך כמו שאני אסמוך עליהם. אז אפשר לסמוך על
דעות כאלו, למען המטרה הזאת. כי כמו כאשר שאחרת אנחנו בדרך לריסוק, והממשק הדתי חילוני, ופה צריך להבין משהו, אפשר בחר בוקר לצעוק שהם ישנו, כאילו הבעיה של החילונים, כי הם מתעקשים שאנחנו נשמע זמרות. אז פה זה גיובי אותה במעט אישת השמעת בו דקה. אני רוצה לומר משהו, שמעת בישיבה כבר הרבה פעמים, אני יודע שכל פעם אנשים לא יכולים לשמוע את זה, אבל חשוב לחזור להדגיש את זה. רבותיי, על הציבור החילוני דתיים לא ישפיעו, או דתיים יכולים לקרב חילוניים, אבל מי שישן את הלך רוחות החילוני חייב להיות חילוני. אדם דתי, זה לא משקר אם הוא חרדי קיצוני או דתי הכי נקרא לזה חפיף מרד והכי ליברל, זה לא שדבר, אם הוא בא מצד עולם דתית וסוציולוגית, הוא לא ישנה את הלך רוחות החילוני, כי הוא דתי ולא חילוני. לשנות את הלך רוחות החילוני, את מלכת עולם הערכים שלהם, לא להעביר אותם לעולם שלנו. יש עוד המערכים שלהם, זה תהליכים פתאים חילוניים במידה רבה. אז אפשר על מחר בוקר לצעוק שזה לא נכון שהם רוצים לשמוע נשים, וזה לא נכון שזה פוגע בנשים. זה לא שאלה, שככה הם מרגישים. הם מרגישים שזה כן פוגע בנשים. אז אתה יכול לצעוק על מחר בוקר, זה לא נכון. אתה יכול לצעוק שזה, או אתה יכול לצעוק שזה ראוי, כאמת, זה ראוי, כל כבידה ואת מלך פנימה. לא משמעת תצעק. אתה לא תשכנע או לא תשנה את תפיסתה. ולכן אתה צריך להתנהל כפי שתפיסתם היא תפיסה נתונה. עכשיו ברגע שתפיסתם תפיסה נתונה, אזי אתה צריך להחליט האם אתה עכשיו אומר אני לא מבטר מילימטר כפי שאני קודם אז נגיע לריסוק, או אתה בא ואומר במסגרת האפשרויות שלי אני מבטר. אבל התפיסה שאנחנו לא מבטר שום דבר והם מבטרו על הכל כי אנחנו צודקים והם לא צודקים, זה גישה טובה אם מוצאים את אמת, אם מוצאים ערך של, וכמה היא תביאו מבוי סתום, אם מוצאים ערך של שלום, שומעים בטר, אנחנו מדברים על זה כל פעם שאנחנו עומדים במציא, חוזרים על אותו נקודה, והיא קריטית. יחלוקו, זה לא אמת. או אתה מבטר על מידת האמת שלך, על מנת להגיע לשלום. כלומר, זה כל דלים גבר, זה באמת אמת. אז יכול להגיע לאמת. אבל כמובן, זה גם מביא לידי ריסוק וכו'. אז לכן, השאלה פה, האם יש פה מקום, ייתכן, יש מצבים שיש אמת שיש לוותר עליה. אני לא אגיד מישהו שיחלל שבת, רק מישהו שהחילונים יגישו שהוא בנוח איתם, כמובן. אבל אם יש דעה מקילה ודעה מחמירה, אם יש שתי דעות שוות, אם יש פסיקה שאמר דעת השמטירה את זה, אז תחליט מה אתה רוצה לעשות. אתה רוצה לרסק את האחדות ואת השותפות ואת הקיום ההדדי, או אתה רוצה לא עלינו לסמוך על פסיקה לגיטימית ולשמר את כל השותפות, את המשפחתיות וכדומה. יש הרבה דברים שאני מוכן לעשות בתוך המשפחה שלי על מנת לשמר, נקרא לזה, את האחווה והשותפות. אולי שאם הייתי לבד, חי לבד, לא במשפחה, הייתי עושה אחרת. אבל אדם מוותר כל הזמן על מנת לחיות חיים משותפים. ולכן, כאמור, לצאת לי כל השיטות פה, זה מאוד יפה, אבל זה גם איזה מקום לצאת מהחברה גם. אז כי החברה החילונית זה המקום שלה, ומי שלא יפנים את זה, שהחילונים לא עושים את זה ודווקא להרגיז אותנו, הם באמת מותרים מאמינים, שאחרת זה משפיט אנשים, שאחרת זה פגיעה בכבודן. זה בגלל המתוקנים שם, לא מדבר דווקא אלה שמחסים את הקסח. יש מספיק מתוקנים שם שחשים כך, ואנחנו לא נשנה אותם, וכדאי שנבין את זה. אז לא משנה מרת, שמעת ראש שיבה אחת באותו כנס, מסביר איך בדרכי נועם, הוא יוכל להביא שכל הצבא מרת לא רוצה לשמוע זמרות. אמת, הוא רק פשוט ישכנע את כולם לאמת שלו. מה אפשר לעשות? ראש ישיבה דתי לא בהכרח יכול לשכנע היום אנשים חילוניים. צריך לקבל את זה ולחיות במגבלות הללו. טוב, עכשיו נעבור באמת לפרומוס של נגיד השבוע האחרון. אני מקווה שעמדה עד כאן ברורה, באמת,
פרויקט הנהירה. האמירה של זה יורג וליאבו ומת... ציטוט. מקווית המצא שרוצים להראות לחיילים, אתם חייבים לצאת מאירועים כאלו, גם תעמוד כיתת יורים בחוץ, זהו בכם למוות. אני מאוד מקווה שיהיו כמה חמישים שיהיו את הצד הנורא, ואם לא, תהיה לנו ברירה, אני אמליץ לכל מי ששאל אותי, לא... לא, הציטוט המקווי הוא קצת יותר מפורט. שיובר הבנים שיסקו לאנשים, יורג וליאבו על לשמוע שירת נשים. עכשיו... אני לא יודע, אני באמת ספק, ספק אצלי, ואני לא מסוגל להכריע האם באמת הדברים נאמרו באמת כי אותו רב משוכנע שזה כך הלכתית, ואז אוי ואבוי מרת לחשיבה הלכתית כזאת, מסיבור שאני אפרט כרגע, זה פשוט חוסר הבנה טוטלי ביורג וליאבור, או שהם לא נאמרו להלכה למעשה, וזה רק באיזשהו מקום שהוא בעצם משתמשים בו באמירה הלכתית על מנת משתמשים בזה אמירה הלכתית בו על מנת איך נאמר מרת להעצים את המסר או להגביר את המסר, ואני עושה וגם להעלות את גובה הלהבות, אבל אני לא יודע אמת אם הוא באמת חושב ככה. אם הוא חושב ככה זה נורא, אם הוא לא חושב ככה עוד יותר נורא. האמת, לבוא לנפנף בהלכות, אם אתה לא... יכול להיות, אני דן לקו בזכות, שזה לא זה ולא זה, יכול להיות שפשוט לא חשב עד הסוף. זאת אומרת שלא... אני פשוט לא יודע, האמת. אני רוצה להביא משהו. בואו אני אסביר עכשיו מה אני מתכוון. אתחיל קודם כל מהניתוח ההלכתי. כפי שאמרתי קודם, יש פוסקים שמתירים את זה. אז אדם צריך להיות וליאבו כשיש מחלוקת פוסקים? אם לא מסרידי אש, אז די חמד. אז די חמד מה להחמיר, אז די יש מה להקל. אני צריך למסור נפשי ולא יש מה לסרידי אש? זאת אומרת, זה לא מדובר, הדוגמה בגמרא אומרת לך תבשל בשבת. אין אף אחד שמתיר את זה, כי הדוגמה ששאלת השם בגמרא זה או תבשל בשבת, או תבעלי להגמור. אז אין אף אחד שמתיר את זה, ושאלה כרגע, תאים את זה כרגע או לא. ואם יש מחלוקת עם פוסקים, פוסק אחד חושב שמותר בשבת... במקום של בן עזר, היו כותבים חכמים בשבת. וחכמים חולקים על זה. אז אם אני חי במקום של בן עזר, אני צריך, או אם אני, אמת, אני צריך להרג, ולא לסמוך על בן עזר, ויש חכמים חולקים? זה לא יעלה לדעת, שיורג וליאבו, כשיש מחלוקת פוסקים, ויש דעה מקהילה. אתה לא יכול לומר שמי שסמוך על דעה מקהילה טועה. אתה יכול לומר שהרב שמתיר טועה. ולהגיד שיהוד וליאבו כאשר יש דעה מקהילה, זה פשוט דבר בלתי נתפס.
אז דבר שם בלימי, כלומר זה
בלימי ש... בכל דין שהוא, בוא נניח...
כשקופים עליך משהו
על זה... יכפו עליך דבר, שפי חצי הפוסקים מותר וחצי הפוסקים אסור. אז מה, אז אתה צריך להרגע זה? יש פוסקים שאומרים לך שהכי מותר לעשות את זה. מה? בוא נגיד שזה 25-75, זה לא משנה. כל עוד שזה דעה לגיטימית בדו-שיח הלכתי, אם אני יכול לסמוך על שריד האש, אפשר לסמוך עליו. אם אפשר לסמוך, צריך יבוא גוי ויגיד לך, אני מתעקש שאתה תנהל תשתת שריד האש. אתה צריך להרגע על זה? זאת אומרת, יש מחלוקת, אני יודע, במשה פיינשטיין או בוועדיה. אני אתן דוגמה אחרת. משלום זמן חושב שעשו לאדם, עשו לכונן הצלה, נהג אמבולנס כזה לחזור הביתה בשבת. משה פיינשטיין מתיר את זה. עכשיו אחר בוקר, נגיד, מדינת ישראל, משרד הבריאות, תוציא הנחיה שנהגי אמבולנס צריכים לחזור הביתה בשבת. זאת אומרת שקבעו את הפסיקה של אגרות משה ויחלקו על המנחת שלמה. אז מה, זה להגיד מישהו שבגלל שמדינה מנסה להכתיב עמדה, את עמדת אגרות משה, צריך להרג ולא יעבור בשביל... בשביל דקי להחמיר כמו שלמה זלמן? אני חושב שזה עזוי.
אבל אם המדינה מנסה לדקות את הדת, לא
יודעת
אם יש פה דת
מכילה
או לא,
אני לא מסכים גם עם ההלכה הזאת, אבל אני עדיין אומר, אין מרת, איש אבל יעבור, כאשר, בואים אומרים לך, תעשה דבר שהוא אסור. אני מוכן לקבל שהיא עמדה משוכנעת שזה אסור, וגם אם זה באמת מותר, שזה אולי צריך להירג. זה אפשר לדבר רק על דמסני כבר. זה גם לא פשוט, אפשר לדבר על זה. אבל המדינה לא, המדינה אומרת, יש פסיקה של עמדה צבאית, וגם הוא יודע שיש פסיקה של עמדה צבאית, הוא מקבל את אותם ימים שאני מקבל. זאת אומרת, אם יודעים, אם המדינה אומרת, אני סומך על עבודה צבאית, אז אני חושב שבחתחיל המותר, כשאני קודם, כי הם אמר דאטרה. אבל בוא נגיד שזה לא אמר דאטרה, בוא נגיד שזה אומרת פתוח החלוטין. אז מה, אז הרמטכ"ל לא יכול להגיד, קים לי כאבקרים, או קים לי כשדה חמד, או קים לי כשרידי אש? באמת, מה, הוא צריך באמת, הוא צריך יותר צדיק מהשרידי אש עצמו? אני פשוט לא מסוגל להבין את ההיגיון הזה.
יכול להיות שהאמורה יארג ולא יעבור פשוט לא נתפסת כך, זאת אומרת,
אחר זאת אומרת, אמר לי יארג ולא יעבור לגבי שנת שירות או שירות לאומי, זאת אומרת שירות לאומי, שרוצות מאוד חושבים ענק. אין בערך אפילו, האם הוא באמת מתכוון שכל בת תארג ולא תלך לשירות לאומי? אני לא בטוח, אני לא צבא לפני 50 שנה, אבל אני לא משוכנע שהוא מסכים עם ההערכה שלך, אבל למה היא אומרת? אני מסכים איתך, אני חושב שקודם, אני לא יודע, אולי באמת לא התכוון לזה. אז אני רוצה להגיד משהו, יש בעם אמירות, שאין לו חלק, או בגמרא בעם יש אמירות, אין לו חלק למבא. אז בבא, וזה רמב"ם, או פוסקים, אומרים, כשבאמת אומרת אין לו חלק למבא, זה לא תמיד אמת. זה מדיין, זה, הרבה פעמים זה תפילת המליצה, או רטוריקה. זה אני יכול להבין. אז אם מישהו אומר, שבדוסיח העממים, בשביל יוי וליאבו משתמשים בביטוי הזה מאוד חופשי, זה כבר אין לך גם הבא, אני יכול להבין את זה, כי אני חושב שראש ישיבה ורב צריך לדייק יותר כשהוא משתמש בביטויים הלכתיים, אבל כשבן אדם מפרט את זה לפרוטות, הוא לא אמר, זה יוי וליאבו, אני אגיד לך, להתפלל בשבת שבע בבוקר, זה יוי וליאבו, אני לא מתכנס לזה באמת, אולי כן, אבל... אבל נראית ה... בסדר, זה רטוריקה, אבל זה לא מה שכתוב, זה מה שהוא אמר, אני גם שמעתי את ההקלטה. הוא אמר, אם תעמוד כיתה תיאורים בחוץ, צריך לתת לראות לך. זה כבר תרגום העניין לפרוטות מעשיות אמיתיות. אז זה א', עכשיו אני לא מדבר פה כי הוא לא העלה את זה, כי אני ציפיתי שזה באמצע אביזר שעבוד של גילי הריות, שזה מחייב דיון אחר, אבל היות ששם מאוחרת והוא לא העלה את הטיעון הזה, אז אני כרגע מדלג מעל הטיעון הזה. אני רק אומר שגם שם יש פוסקים שחושבים שאביזרעי יש לו יעבור, יש פוסקים שחושבים שאביזרעי אין לו יעבור. אני חושב שברור שאדם יכול לומר לעצמו זכותי לנקוט כמו מקילים. יש מחלוקת הפוכה. מה אם יש פוסקים שאומרים יעבור ואל יהרג, ויש פוסקים אחרים אומרים שמותר להרג. זאת אומרת, מקרה שזה לא יעבור יעבור, זה יעבור ואל יהרג. אבל יש פוסקים, תוספות חושבים שמותר מידת חסידות די הרג בכל זאת. הרמב"ם חושב שזה אסור. אז אפשר לדון על זה, האם זכותי כמו תוספות די הרג למרות שאני לא חייב, או שהרמב"ם אומר שאתה שופך דמים, אז אפשר לדון על זה, האם זכותי כאילו להחמיר למסור נפש. אבל אני חושב שזה ברור לחלוטין שאם אדם, שאם יש כמו מחלוקת, ואדם ויש פסיקה לגיטימית שאין, אין בכלל מה לדבר שהדבר הזה... זאת אומרת, לא נחשב כאילו כבר יעבור, אני כרגע לא מדבר מאת, עכשיו מעבר לכך, אני מדבר שאני גם חושב שגופו של עניין, שיטת השרידי אש גם מסתברת. א', אוקיי, עכשיו, הנקודה השנייה, גם אני לא צודק בכל זה, נבוא לדבר על שעת השמד, כשאת צבא הגנה לישראל מוצאים מדיניות. עכשיו בעיניי זה מחיש דבר אחד, שחכם עדיף מנביא. וחכם מתכוון פה, לא מי שאמר את אני מתכוון רב עמיטל זצ"ל. עמיטל אמר בזמנו בית פינוי ימית, שבסופו של דבר גוש ימי וסאטמר נפגשים בצד השני של הגלובוס. זאת אומרת, שאחד מבין ממני, אחד משמאל, בסוף גוש אמונים וסאטמר ייפגשו. לא זוכר מה גוש אמונים, אבל יותר מזה, בפורים, תשמ"ב, ולא אשכח, אביטל למד שם, אחרי שהוא גם כן טעם מיינו ושתה לו קצת, מול אולי 200 חבר'ה משולבים פה, אומרת, שהוא היה, הוא היה בעמדה אחת, הוא בעמדה שנייה, הוא עמד שבא איזה רבע שעה וצרח סאטמר, 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 ואני לא זוכר מה, אני לא זוכר מה הייתה הצעקה נגדית, אבל היא הייתה נגדית, הוא בא לנו צעק סאטמר, הוא צעק הוא לא נכון, או משהו כזה, אומרת, ו... אז זה היה הפוינט שלו, הפוינט שלו היה, שאם אתה לוקח ערך, וחושב שהמדינה בוגדת בערך, אז בסוף, בסוף אתה, אתה, אתה בכלל מתכחש למדינה. שבסופו של דבר אומרת, ששיבוש אמונים בסופו של דבר ירגיש מנותק ומנוכה למדינה, בגלל שחושב שהמדינה אומרת, ואין לי ספק, שברקע אומרת, המשפטים האלה שהצבא יכול לעשות שעת השמד, ראית שום שלא בעיות דתיות בצבא, שזה פתאום תשע עם בית נודו בעיות דתיות בצבא. ובעיות כאלו כל השנים, תדברו עם אנשים שעשו צבא לפני 60 שנה, או תקראו את הספרות ההלכתית שלה, או את העיתונים, אומרת, היו בעיות בצבא, אומרת, זה לא איזה המצאה מאת של השנה האחרונה. הבדל, תעשו את הצבא אחרת. אין לי ספק שברקע הדברים האלו עומד פינוי ימית, פינוי מאת ההתנתקות וכן הלאה. יבואו ולהגיד שהצבא יכול לעשות שעת השמד, אמר לי פה אחד הרמי, אנשים בצדק, אבמיטל עבר שעת שמד אמיתי. הוא ידע בדיוק מה, הוא ידע בדיוק מה זה שעת השמד. תקובע זה בשורו עומד במקום אחר ובזמן אחר. אז כשזוכים ביטויים שעת השמד, שעת השמד מדובר, תסתכלו ברמב"ן פרשת וישלח אפילו, שמתאר את השמדו, שמתאר מדרשים שמתאר את השמדו של בר כוכבא. בא לך יוצא, תקראו את הפיוטים שאנחנו רואים ביום כיפור ובתשעה באב. איך סוכות בסוף במסיקות של ברזל שווה עקיבא. איך... איך הפשיטו להם, איך גירחו את ראשו שם בישמי כהן גדול, איך ספרו שם את המחוץ, תקמה עבודה זה, איך ספרו אותו בספר תורה עם גבילים. תקראו סיפורים מגטו קובנה, תקראו סיפורים מקריאות אשכנז במסע הצלב, מקריאות צפון אפריקה בגזעות המוחדים וכן הלאה וכן הלאה. תקראו את ההיסטוריה היהודית, תקראו את זה שעד השמן. שעד השמד זה בעצם לא זכר של ישראל, פחות או יותר. זאת אומרת, זה לא שזה ויכוח דתי חילוני, מתחים דתיים חילוניים. זה כשמעשים למחות את היהדות מעל פני האדמה. לא שזה צלבנים, או זה רומאים, או זה מוסלמים, או זה כל מיני כיתות עובדי אש וכדומה. זה מה שמדובר, מדובר שמשמשים את כל מושג עולם מצוות להכחיד. זה לא אומר שמצווה בודדת, בפרט בודד יש ויכוח. מה זה אחרת? שעת השמד לא מתחיל ויכוח על אף כדי מסענק. בשעת השמד, כשאומרים שאין יהדות בכלל, אז אם אף כדי מסענק, הופך להיות סמש היהדות. זה לא שיש לך ויכוח על איזה פרט אחד, וזה מתחיל שעת השמד. שעת השמד פירושו של דבר, שמנסים להכחיד את היהדות. עכשיו, עם כל הכבוד הרמטכ"ל, אני לא רוצה כרגע אומרת, אני לא אומרת, אין לי פה ברומטר יד שמיים שלו. אני יכול לומר שאני משוכנע בוודאות שאין לו שום כוונה להכחיד את היהדות, אין לו שום כוונה להכחיד את התורה, אין לו שום כוונה לבטל מצווה מהמצוות. יכול להיות שהוא לא מעוניין שישמרו מצווה אחת בגלל סיכונים אחרים. אז זה סיפור אחר לגמרי, זה עושה את זה לשמד. אני כולם מדבר על זה שיש גם ראשונים שבשעת השמד חושבים שענת עצמן מותר. אבל זה ברור כביתה בקוטרה, הוא לא מנסה להשמיד את היהדות עוד עם ישראל. אני יודע איך אפשר לחשוב ככה. בשעת השמד אומר, מנסים להשמיד עוד התורה, עוד היהדות, עוד עם ישראל, ובעצם את כולם ביחד. ואז במסגרת הזאת, אז גם במתנים הולכים את פרינציפים. לא ש... אני צריך לחשוב שהצבא שאנחנו מגייסים אליו ושומר עלינו ואנשים עושים נפש אני חושב שהם הולכים, הם רוצים להיות מדינת ישראל מתמוטטת, הם רוצים להיות עם ישראל נכחד, הם רוצים להיות את היהדות, הם רוצים לבטא את היהדות. אני לא אומר שאין עם ישראל קבוצות כאלו, לא אומר שמהם לא היו קבוצות כאלו. אני כן יכול לומר בוודאות שהרמטכ"ל לא נמנה אף אחד מהקבוצות האלו. אני כן יכול לומר שהצבא לא מנסה להנהיג מדיניות שבו הוא יוצא לבטל את התורה. אז לכן באמת, התפיסה הזאת שיש גויים ויהודים, שבקרה זה הגויים הם יהודים ביולוגיים, אבל הם... זאת תפיסה, היא לא ציונית דתית. זה אני יכול מוכן לומר ודאות. שכאילו העולם מתחלק לאנשי שלומנו יהודים מושלמים וגויים שמקרה הם יהודים. זה דברים נוראיים. זאת אומרת, אני כבר מדבר כפיות הטובה שבזה, וכבר דיברתי לפני כן, אני רוצה לשמור על ישראל כעם אחד. מה מתכוון הוא לחשוב ששומע שמישהו אומר שזה שעת השמד? מה הוא מרגיש בנפשו? אני יכול להגיד, אני חושב שהוא אביר, בגלל שהוא לא מגיב לדברים כאלו. זאת אומרת, במקום להגיד לו מחוצף, למה אתה אומר, אתה מכה מתואף ועמל עבורך? אז אני קודם לדבר, וגם מה אמר עכשיו הרב הצבאי הראשי, ששבטים את הפסיקות שלו ככיפת השום, למרות שהוא ממונה על זה והוא עובד יום ולילה על זה, ואז בין ואומרים, שאת השמד? אני אומר, זה בדיוק, אני מקורא לזה שהרביטל צדק לגמרי. שבאז הופכים להיות סאטמי, אומר, עכשיו מגיעים כל מימין, מגיעים משמאל או הפוך.
שמה? מה איתנו כציבור? זה שפעם אחרי פעם, ראשי ציבור שלנו במקומות שונים, זה לא האירוע הראשון, עושים לאיזה הצהרות חד משמעיות קשות, והרב אמר את זה עכשיו. זה שה... לא יודע, הציבור החילוני שנמצא ברחוב, שלא למד יכול להיות בתמונה אצלנו, ישיבת הגוש, הוא מקבל כל תורה אחד מאוד מסוים, מאוד שאני לא הייתי רוצה שיקבל יותר מזה. הנוער הדתי שלנו מקבל גם כל תורה מסוים. ולא שומעים כל אחר,
אני מסכים לך, מה שאני מסוגל לשמיע, אני משמיע כרגע, יותר מזה מרת, אני מסכים איתך.
נראה כאילו אין שום מפסידים,
אני מסכים איתך, תשמע, אני מרגיש שתפקידי ומדי לדבר פה, זה יכול להיות ברמה אישית, ברמה הציבורית, אני מסכים איתך. זאת אומרת, אני חושב שהמתוקנים כן יודעים לעשות הבחנות, שאנשים יותר מתוקנים יודעים להבחין. אני גם מסכים שהצורך, וזאת הדעת, לא רק אצלנו, גם בצד שני יש כאלה שמעוניינים בהקצנה, מעוניינים במאבק. זאת אומרת, בשביל לעשות הודעת ידיים, צריך שני אנשים שהתעצבו לקרב. לצערי, בשני המחנות יש מספיק אנשים שססים אלי קו הודעת ידיים הזאת, ו... אני פשוט מסכים, אני יכול לומר, עכשיו, כן. לא, יוצא מצב שעל כל אני רוצה שמסכים עם ההנחה הראשונית. זאת אומרת, אנחנו עוד שעוד נהיה ברוך השם, אנחנו מספיק קרובים שיש לנו חלקי דעות כאלו, זה לא יפגע באחדות הבסיסית. לעומת זאת, עם הציבור החילוני שיש האחדות הרבה יותר עדינה ויותר רפויה, מעבר לזה אני חושב שזו יחידה יותר משמעותית, ואני צריך לבחור בין להתנתק מישיבת עתניאל ולהתנתק מרוב הציבור החילוני, שעות עודיאל היא ישיבה גם מכובדת, יש מכמה מאות תלמידים, פעם ישראל יש מאות אלפים. אני לא משוכנע שאני בוחר את שעות עודיאל לפני כל הציבור הכללי. אני גם לא חושב שזה יביא נתק בהם, עצמו זה יביא ויכוחים, ובסדר, נזמין אותם עם העיון, זה הם יזמין אותם עם העיון. אני לא כך חרד ש... אני לא כך חרד כאילו ש... בסדר, עצמו ייחסו עליהם. בסדר, אז אני לא חושב שהסתכלת הנתק שם היא כל כך גדולה. אבל... טוב, עושים הדברים. אני ממליץ ביותר לקרוא את תשובתו של שריד האש. התשובה זה בשני נושאים. היא תשובה גם מאוד מפורסמת, לפחות בצירותי, בנות הנועה היו מצטטים את זה פעמיים בשבוע בערך. עכשיו, הדבר החשוב ביותר, אני לא חוזר עכשיו מה שדיברנו קודם. הוא לא מתחיל מהשדה חמד, הוא מתחיל מדבר אחר לגמרי. הוא מתחיל מניסיון לסרטט את העולם התרבותי רוחני שבתוכה השעה הזאת נשאלת. ובעצם הוא מתאר שמציאו מכל מקום, הוא מסביר פה קודם שיש הרבה בעיות.
שלא יוצא את כל השיטות, יש הרבה אוסרים, ובאמת הרבה מהדברים האלו הם לא, באמת מאוד בעייתיים. זאת אומרת ככה, מכל מקום, כששאג איזה מנהלי ישורון, זאת אומרת מה שכתבו אליו, הוריתם שהשאירו את פעולותם פי הדרך שתבואו גדולי אשכנז. שיהיו צדיקים גדולים וכל כמתם איתה לשם שמיים, נצית הנועם מסכנת התמיעה שהתפשטה באשכנז בימיהם, ודקל יצאו כמה נפשות מישראל, יצאו לקבל נטועה להיות שמיים, וגדולי אשכנז יהיו בקיאים ומומחים בחוכמת החינוך. ולכן הצליחו מעשיהם להקים דורות שלים שבעלי דעת שמיים ועסקה חיונית כאחד, מה שלא עלה בידי גוני גדולי ליטא ופולין. הוא מדבר על החצי הראשון של 120 והוא צודק. הוא לא מדבר על 119, הוא מדבר על החצי הראשון של 120 והוא צודק. המצב הרוחני דתי בגרמניה טוב יותר מאשר במזרח אירופה, מהסיבה הפשוטה שמזרח אירופה הסתגרו, וממילא לא היה משום... ברגע שהחילון חדר, זה כמו מבול שטף הכל, בגרמניה היו יותר ארוחים, לא הסתגרו, אלא היו פתוחים. התיאור שמתאר פה הוא תיאור היסטורי נכון. כן, הצליחו מעשיהם, ואשכנז יהיו בקיאים ומומחים בחוכמת החינוך, כן, הצליחו מעשיהם להקים דורות שלמים שבעלי דעת שמיים והשכלה חילונית כאחד, מה שלא עלה בידי גאוני גדולי ליטא ופולין, לפי שלא ידעו לכונן את החינוך על פי תנאי הזמן. וידוע מה שסיפר הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל בשובו מאשכנז, ושם נזדמם הגאון הצדיק עזריאל הילדסהיים בזצ"ל, וראה אותו מרצה שם בתנ"ך ושולחן ערוך לפני נשים צעירות ובתולות, וכה אמר, אם יבוא מי מרבני ליטא להנהיג כן בעדתו, ודאי שיביא אותו מכהונתו, וכן הדין. מכל מקום, הלוואי שיהיה חלקי בגן עדן עם הגאון הצדיק עזריאל הילדסהיים, ובתר משום אין עשו שם יפה אותותיך, והנה רבני פולין והונגרין, שהתגלגלו מדינת צרפת, רואים את המנהגים החדשים שהגיעו לך לידי צרפת על פי שיטת גאוני צדיקי אשכנז, והם מוכרים לגלם בעוז, לפי שמגיעים אלה הם נגד דין ראשים בגמרא ופוסקים כנ"ל. אולם הם הבאים מנהל בקיאים בתנאי החיים השורים במדינת צרפת, והם רואים את המצב היהירות של היהדות שם, להפך, קיצור, הוא ממשיך ככה עוד הרבה מאוד שורות כאלו. אני כאילו לא בא להשוות בין מה אני כן בא לומר. לא בא להגיד שבכך אנחנו מתורים את המצב יותר טוב מהרבנים האחרים. כן, בלומר, עכשיו מי אתה מסתכל? המצב שהחילונים היום יותר טוב מהמצב שמתאר שם בצרפת? אני לא בטוח. אומר את זה אחרת. ברור שגם היום, עד שדיברתי על להיות ציבור אחד, אני חושב שזה לבוא לשיקול האחר. זה לא רק בשביל הדתיים, זה גם בשביל החילונים. להציג להם יהדות כזאת, ואנחנו יכולים כמו גדולי פולין והונגרים להציג להם כזה ראי וקדש יקום ודין תהר, דבר כזה ידחה את החילוניים, את רובם הגדול ידחה לחלוטין. אני מאמין שבחלק לא קטן עדיין יש איזשהו סימפתיה ואמפתיה, סימפתיה ליהדות, איזשהו נקודה יהודית שניתן לתפוס אותה, אבל ככל שיהיה חיכוך, ככל שיציגו עמדות שהם מסוגלים להבין בכלל מעולם התרבותי, זה ילך וידחה אותם. אין ספק שיש יותר אנטי דתיות היום מאשר בעבר, בחלקו בגלל תהליכים פנים חילונים שאין לנו כמו שליטה עליהם, בחלקו גם כן מה שמציגים להם. וככל מרת, ככל שגידו זאת ההלכה, אמרת, וככל מרת, אז כמו יכול מרת, אם לא יהיו מוכנים מרת, להציג את ההלכה בצורה רכה יותר, כאמור, לא מזויפת, אלא רכה יותר, כי יש פוסקים כאלו, אזי אנחנו נגרום, שוב פעם, שהעולם הציבור החילוני ירגיש יותר ויותר מנותק, לצערי לתהליך הזה כל מגידים בקידושין, הוא קורא בקשרות, הוא קורא מרת, וככל מרת ככל שנציג את האמת, ככל שלא נסכים ככה, אז הוא מדבר לבד את החברה היהודים בצרפת, שאולי יהודים... אשר גם לבד את הזיקה של הרוב החילוני ליהדות, או איזה זיקה תהיה לו. זאת שאלה קריטית, היא הרבה יותר חשובה, כמו איזשהו סיב קטן זה או אחר. וזה מה שיש במקום שהוא כותב פה. הוא מדבר ככה, כל מה הם צודקים. הם צודקים בגלל שהנסיבות ההיסטוריות מחייבות את זה. עכשיו, הוא לא מסתפק בזה כמובן. אחר כך הוא אומר, זה לא רק את הסדר שמפר אותו אותך, אני אראה לך
את המקורות הפנים הלכתיים שמצדיקים את זה, ואז הולכים לשדה חמד וכו'. אבל ההקשר הרחב יותר, הוא אומר, רבותיי, צריך להבין את העולם שבחיים בתוכו, צריך להבין את הסיבות. האם היום, הסיבות הן כאלו. דבר כזה, פרשו של דבר, לדחות את האבן החיים נופל. ולהגיד החילונים, את, אתם שעת השמד, אתם פרוצים, את העדות שלנו, אין מקום בשבילכם. המשמעות של זה תהיה מרת כאמור לאבד את הזיקה שקיימת ברמות אל אחרות אצל רבים רבים רבים. אני חושב שזה אסון לכולנו. זאת אומרת, לנו חשוב, אומר את זה ככה, אם יוצאים לתוך תפיסה שאו אתה 100% הלכתי או 0%, כי או הכל או כלום, אז באמת זה לא משנה. אני יוצאים לתוך תפיסה שאני לא רוצה ש-10% מהמצוות יש 100% מהמצוות. אני מוכן להסתבר, אומרת, אלא אני מוכן להכיר בחשיבות ש-80% ישמרו גם 10-20%, וזה משמעותי בשבילי. אזי, מרת, צריכים לקחת את זה כשיקול רוחני וערכי בדרגה ראשונה. כן, צריכים לשאול, כן. מה בפרושה של המתכ"ל? לא בתור המתכ"ל, בתור סתם אדם. מה זה גורם אצלו ואצל מאות אלפים כמוהו לזיקתם ליהדות? זאת שאלה חשובה ביותר. מה זיקתם? כל הקשר התשובה פה זה, אני אפתוח את הבעיה ההלכתית הנקודתית. ואני חושב שהוא פותר אותה באמת. הוא ודאי פותר אותה ברמה שיש דעה לגיטימית שאתה בשעת הדחק יקל עליה. הנקודה שבשעת הדחק לא עובדים, כולו בשעת הדחק, זה הנקודה המרכזית שלו. זה שעת הדחק, ובשעת הדחק עובדים אחרת. ועובדים אחרת בגלל שיש המון מה להפסיד. אז הוא מדבר להפסיד שם להתבוללות, אנחנו יכולים להפסיד את הזיקה של חלקים נרחבים. מה חושב אדם שהוא שומע מרת, שבשביל שמוע זמרת, צריך להיות כבר יעבור? מה זה עוזר אחר כך? אני לא חושב שאנחנו צריכים לזייף את היהדות. מצד שני מרת, אני גם לא חושב שיש ודאי דעות שאתה נסמוך עליהן. ובהקשר הזה צריך להיות... צריך לראות את הרצון לשמור עליהם כערך משמעותי ביותר. סיכומו של דבר, ניתן לסמור, אם מדברים על דתיים, ניתן לסמור. עכשיו, הנחיות, סיכומה של המונות הצבאים לפחות מדברת עליה, שמבחים בין טקס לבין מסיבה, זו הנחיה הגיונית ביותר. גם בגלל הסיבה שאמרתי בהתחלה, שיש בין קלות ראש לבין שזה בעיה אחרת. מעבר לכך, שאמרתי קודם, לא כל שירה מותרת. יש שירה רשמית, ויש שירה טקסית, ויש שירה דתית, ויש שירה של לוויות, ויש שירה מרת של אופרה, ויש שירה של דיסקוטק. לא כל שירה מותרת. אבל יש שירים מסוימים שמותרים, אז רגע, שואלת התחתונה היא, אם עדיין נמצא בטקס או משהו כזה, הוא יכול לשמוע, ואני חושב שהוא יכול כמו לסמוך על דעות המקהילות בכלל, הוא ודאי יכול לסמוך על זה בצירוף הנה בעל אדם בעל כוחו, ואם הוא ודאי שמרמות עצמית תפסוק ככה ותוציא פסק כזה, אז ודאי שהוא גם יכול לסמוך על זה, כי הוא מקשיב למה דעתו שפוסק עבורו, וזה כבר מרת, מכניס פה את מורית האחריות ממנו, מכניס שיקול הלכתי נוסף חשוב ביותר לתמונה. אני רוצה לספר לכם משהו, מת, בזמנו אבא שלי ישב, בזמנו הוא קיבל שעה שכתובה, אני אספר סיפור אחרי ש... הוא קיבל כתובה, השעה הייתה לכתוב משהו בכתובה, משהו קצת חריג, עכשיו הוא יכול לפסוק את זה לבד, הייתה לו דעה הלכתית שהיה מסוגל להכריע בנושא, אבל הוא הרים איזה 5 טלפונים ל5 רבנים, רבני ערים, ואתה אומר, בשביל מה? אתה יכול לעשות בדיוק כמוהם. אמר, היום, שבשום הסדות קידושין, יש לך הוא שליח של הרבנות, אז הוא מבטל את דעתו, מפני דעתם, בגלל שדעתם, והם בעצם הבעל הבתים, הם הפוסקים של הרבנות סידור קידושין, הוא שר כל שליח, אז לכן, זה מה שרב השביל ירושלים יגיד לו, אז הוא יעשה, ולא, בלי קשר, אומרת, אם עמדתו האישית היא כזו או אחרת. אז, גם אנחנו יכולים, אם עובד הצבאית יבואי, כי היא הזכות שפוסקת בצבא, אז זכותנו לסמוך עליה. כל היא פוסקת בתחום הלגיטימי והסביר. אז על כל ניתן להישאר ולסמוך על הדעות האלו. מי שרוצה לצאת לכל השיטות ולהתחמק, כל עוד ההתחמקות הזאת איננה עולה במתח, חיכוכים, וזה בבקשה. ברגע שזה בעצה טובה, אפשר לעשות את זה אם לא מדברים יותר מדי. אם מדברים הרבה, זה לא הולך. מי שמרת גישה שבאה וטוענת שחייבים ללכת למידה מחמירה, בסדר, אז יכול שתאומרת, אם מישהו רוצה לפרוש מהצבא בגלל זה, יהיה רב לו. אני אישית חושב שההפסדים שיהיו מזה הם הרבה יותר גדולים, יש הרווחים שיצמחו מזה, מצד השותפות והאחריות וכו'. ג', אנחנו צריכים להתחשב באחדות בתוך העם, וד', אוי לאוזניים שכך שומעות, שמישהו מסוגל להתבטא שצבא גן ישראל והמתכ"ל שלו יוצרים שעת השמד כגד ההלכה. זה צריך לקרוא, זה נורא. זאת אומרת, יש אמירה כזאת ש... שצבא גן ישראל יוצא של השמד, זו אמירה נוראית, לא לזה חיכינו 2,000 שנה, בשביל לשמוע אומרת שנכנת עצמנו אומרת, כמו טיטוס וכמו ימח שמו וכמו טריאנוס קיסר ימח שמו וכוח המנצק ימח שמו ועוד כאלו וכאלו צוררים. לא לזה אומרת, חיכינו 2,000 שנה אומרת, לבנות מדינה ולהיות שותף. וזהו, זהו.